Winter is coming, כדורגל באנגליה, פוטבול ב-NFL, ונשים ששמות סוודר ורוקדות ב-NBA. אנחנו עם דניאל זילברשטיין, ואנחנו נדבר על כל התופעות המוזרות האלה, על החורף, על הקריסמס, ובכלל, בכל יום נתון, פרק 13, מתחילים.
נתון, פרק 13, והפעם אנחנו נעשה ניסוי. יש לנו פה את דניאל זילברשטיין מערוץ הספורט, שביקש שאנחנו נגיד הרבה פעמים את הצמד המילים ערוץ הספורט. ערוץ הספורט. אז זה מה שאנחנו נעשה פה עכשיו. במהלך השידור היום, פרק 13, אנחנו נגיד הרבה פעמים את המילה, צמד המילים ערוץ הספורט, ובכל פעם שמים ערוץ הספורט, תדעו שזה המקום שבו נותן חסות אחר, היה אמור להיות. אז אם אתם מכירים כאלה, פנו אלינו, אנחנו נשמח לדבר איתם.
יש לי משהו להגיד.
כן, ערוץ הספורט. ערוץ הספורט.
13 פעמים.
13 פעם, זהו. מצינו את המכסה הזו, יום שישי ה-13, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ב-22 לחודש, משרדי פלייבאז. אני רק רוצה להזכיר לכם לפני שמתחילים, שגם הפודקאסט הזה הוא חלק ממשפחת הפודקאסטים של גיקונומי, שכוללת את גיקונומי. הפודקאסט שאני ודורון ניר מפיקים כל שבוע, שבוע לנו את ליאור רז.
אחלה פודקאסט.
אחלה בן אדם, בן אדם, אני תענוג, אני מת שיצליח.
בטח, הוא אחד מהאנשים האלה שמחבקים טוב, נכון?
יש לו כפות ידיים של דוב, אני לא...
לא חיבקת אותו?
הוא יכול לשים יד על הראש הקטן והקרח שלי ולמחוץ אותו, אני לא... אני מרחוק, אני אוהב מרחוק, יש לה עונה שנייה של פאודה בנטפליקס, ישר כוח.
איך אומרים? מברוק.
בקרוב יוצא פודקאסט חדש, אנחנו עדיין לא יכולים לספר עליו יותר מדי, טל שניידר קצת בפלוג של ה-Spill the Beans.
טל, she's a sister.
כן, ננסה לעזור לה להפיץ את המסר, איזה מסר שהיא לא תבחר להפיץ, אני מרגיש שזה יהיה פוליטי ופמיניסטי, אבל אנחנו עדיין לא יודעים בוודאות, ויש את ציון שלו, שיון עדיין מחזיק אותו כבן ערובה עד שמכבי תל אביב תחזור לסורה.
בוא נעשה ציון שלוש. נעשה ציון שלוש לייב, בזמן שרואים אקו נגד סכנין או משהו.
אני בעד, אני בעד. המשחקים האלה של יום שבת בליגה הישראלית ב-4, בדיוק לפני שהליגה האנגלית מתחילה, יש לך עדיין אפשרות לשים קונטרה, זה נחמד.
זה כמו ב-Meaning of Life, שיש את הבן אדם השמן הזה שמקיק כל הזמן, כן, ויש את הדלי, אז זה כזה, רואה, תראו את סכנין נגד בני יהודה.
טוב, ומספיק על הליגה הישראלית.
נתניהו דניאל זילברשטיין.
שמועסק על ידי
ערוץ הספורט. דניאל זילברשטיין, דרך אגב, לכל המאזינים שלא ידעו, הוא חבר ילדות, אם אפשר להגיד זאת כך. אח from another mother. אני הרבה יותר טוב ממנו בכדורסל, ואני חושב שאנחנו, במהלך הפודקאסט, אנחנו נחזור לזה, כי אולי הוא בערוץ הספורט, אבל אני ריבאונדר הרבה יותר טוב, למרות שהוא יותר גבוה ממני.
הייתם במשחק הזה של כל העיתונאים והכדורגלנים?
לא השתתפתי השנה, אבל דסקל ואני שיחקנו באותה קבוצה. באותה קבוצה דסקל ואני שיחקנו בתיכון.
השאלה רק אם איציק זוהר הגיע לשם לפוצץ את המשחק או לא.
כן,
אני חייב להגיד לך, אם יש משהו אחד שאני אוהב, זה אנשים שהם תחרותיים במקומות שהם לא צריכים להיות. כל הסיפורים האלה על בחר שמשחק דוקים עם הבת שלו ובא והופך את השולחן ואומר כזה, אני לא אתן לך לנצח, והיא אימא, ואז הוא לא מדבר איתה יומיים. אני אוהב את זה, אני מפגר.
כן, אנשים, קודם כל אנשים תחרותיים, קודם כל כל הספורטאים הם כאלה, כלומר הספורטאים המקצוענים והמקצוענים לשעבר.
לא כולם. כרמל אינטוני נראה לי לא כזה תחרותי.
לא. אתה יכול להיות בטוח שכאילו מישהו עוקף אותו ברחוב בהליכה מהירה או משהו, אז הוא כאילו מתעצבן מזה. יש כאילו, אני לא מדבר, אתה יודע, מתעצבן, קורא את החולצה.
בוא נקרא לילד בשמו, מייקל ג'ורדן. אתה רואה, אתה נותן לבן שלו לנצח אותו באחד על אחד. אין מצב בתבל.
אין. זה, אתה יודע, זה אנשים חולים.
It's dicks. It's a bit of a dicks. It's a dick situation.
כן, זה בדיוק. תחשוב על זה. העבודה שלו זה תחרות, כן? זה כאילו, הוא ממש צריך לרצות את זה ולאהוב את זה בשביל להצליח בזה. כי כולם בתוך העניין הזה בתחרות, והם כולם דיקס. ומייקל ג'ורדן, כאילו, התחרות שלו הייתה הומוסיידל, כאילו, הייתה תחרות של חולה, הוא היה חולה נפש.
אגב, זה האיש אולי שיש את הפער הגדול ביותר בין התדמית והלוק וכל החבילה לבין האישיות. רק בשנים האחרונות התחילו להתברר פרטים האמיתיים על כמה שג'ורדן היה דיק בינלאומי, וגם אני חושב חסר מתחרים, באמת,
אולי פעם אז הסיפורים של פקסון וקר וכל מיני כאלה על דחיפות באימונים, קלעת עליו שלושה אז הוא הרביץ לך, ואתה אומר אולי פעם זה היה נתפס בסדר, זה כמו אתה יודע עברייני מין היום.
זה היה באקסטרים, אבל זה היה באקסטרים.
לואי סי-קיי עשה את הקטע הזה שאומר פעם כולם, כאילו היה פדופיל, כולם ידעו מי זה הפדופיל
השכונתי.
כן, היה פדופיל, היו קוראים לו סרג' וכולם ידעו, כן, הוא פדופיל.
איך זה כבר פודקאסט שני שאנחנו מדברים על פדופיליה.
זה לא מפתיע שזה בא ממך, לא רואה שום זה.
קדימה, משחקים שהיו השבוע והיה שווה לדבר עליהם.
אז, מה אנחנו ראינו השבוע? קודם כל, אנחנו ראינו שמנצ'סטר סיטי חזרה לעצמה בזכות קבוצה מסוימת שאנחנו אוהבים לדבר עליה.
נתחיל עם זה? יאללה, בוא נתחיל עם זה.
כן.
אני חושב שלמדנו שההגנה של מנצ'סטר סיטי באמת בעייתית.
כן, אבל מה שלמדנו, תראו, אני ראיתי רעיון ממש מעניין של תירי אנרי,
שאגב, האליל.
האליל, האדיר, שהוא מקבל בתור פרשן בסקיי ניוז 4 מיליון לירות סטרלינג בשנה.
הוא קיבל הצעה לעבור לסין בתמורה ל10, לשדר את הליגה שם.
אבל זה הוא יעשה רק שהוא יזדקן ממש.
כן, שהוא ירגיש שהוא לא משדר, לא
אני חושב שזה יותר לכיוון ה-60, אבל כן, לא... והוא דיבר על, עם פפ גוורדיולה, על ההבדלים בעצם בכדורגל וכו'. ופפ גוורדיולה סיפר שההבדל הגדול ביותר מבחינתו זה ה-second balls, שבעצם באנגליה יש הרבה יותר כדורים ארוכים, ואז השחקנים קופצים לכדור, ויש מאבק אווירי, ואז
מגיע טריילר או שההגנה מרחיקה.
כאילו יש ריבאונד, בעצם הוא פתאום התחיל, הוא אומר כזה, דיברתי עם צ'אבי אלונסו, והוא אמר, תדאג לסקנד בולס, כלומר, תדאג לכדורים הארוכים, וכאילו, פאפ אמר, למה אני צריך סקנד בולס? אני אף לא התאמנתי על זה, כמה סקנד בולס כבר יש? וכאילו, יש כל הזמן בכדורגל האנגלי, ולקח לו זמן להסתגל, ולקראת ארסנל הוא התאמן בזה, כלומר, הם כאילו התאמנו על סקנד בולס, איך להרוויח סקנד בולס וכולי. וכמובן שארסנל זה לא קבוצה אנגלית אמיתית, כן? וכאילו קבוצה אנגלית אמיתית הייתה מגיעה למשחק הזה, והופכת את החיים של מנצ'סטר סיטי, המאוד לחוצה, המאוד עצבנית, לקשים.
תגיד, מתי ארסן ונגר זה... אבל יצמיח סקנד בולס?
בדיוק, ואז ארסן ונגר, שהנאיביות הטקטית שלו כאילו מוכרת לכולם, פשוט ארסנל שיחקה לידיים של סיטי ונתנה לה לנצח, לחזור למרוץ האליפות.
אין לי בעיה אם לשים וזה... גול מהיר וקצת להתבנקר, אבל אם אתה עושה את זה, למה מוסית אוזיל נמצא למגרש אם הוא לא אוהב את הקטע הזה שאין לו כדור ליד הרגל? הוא לא עושה שום דבר פחות או יותר אם הוא לא עם הכדור ליד הרגל.
יש, העליתי קטע בפייסבוק על בעצם שגרי נבל מפרשן שם את העניין של אלכסי סנצ'ז ואוזיל מנסים לדחוף את השחקנים קדימה, כי זה היה ממש מביך. ארסנל כאילו כבשו, נכנסו להגנה, וזה לא שהם יודעים לעשות בונקר, וזה לא שיש להם בלם, כאילו הבלם הכי טוב שלהם מוסטפי נפצע. מוסטפי אגב לא הפסיד במדעי ארסנל עדיין, כי הוא ממש טוב, נפצע, הכניסו את גבריאל כאילו, במקומו, גבריאל הוא לא בלם טוב, ואז מה שקרה זה שפשוט ארסנל נדחפו אחורה ואחורה, וכאילו ידענו, יש לי חבר אוהד ארסנל מן הסתם, ואנחנו מתכתבים, וכאילו אנחנו כל הזמן, הנה גול, הנה שנייה, הנה עוד גול, הנה, כן, ברור, וכאילו זה היה כזה, אתה יודע, ואז התחילו כאילו כל הבלגנים, ונגר החוצה, וזה הגיוני, כי אנחנו פשוט רואים את זה כבר עשור וקצת, אנחנו יודעים מה הולך לקרות עם הקבוצה הזאת, אנחנו גם יודעים מה הולך לקרות בליגת האלופות, אנחנו יודעים מה הולך, זה פשוט כל כך מייאש.
אני חושב שיותר ויותר רואים קבוצות בעולם היום שמבינות שמשחק הגנה טוב, זה לא, אתה יודע, ביובה הם משחקים הגנה טוב, בטח בתקופה של קונטה, זה לא בגלל שיש להם 3 בלמים, זה הכי נאיבי לחשוב ככה, אתה יודע, גם הקישור עושה הגנה, אבל בארסנל יש לך שחקנים, ואתה יודע, אתה שאתה מבין למה אוזיל, למרות שהוא היה 3 שנות ברציפות בספרד, מלך האסיסטים, ריאל לא עשו כזה מאבק להשאיר אותו.
לא, אני...
אני חושב שטוני קרוז, שהוא משחק יותר אחורה לעומתו, אתה אומר, בסדר, אז שחקנים יצירתיים יש לנו את הספרדים שלנו, יצירתיים סבבה. אבל אנחנו צריכים קצת, אנשים שהם קצת גרזלים באופי.
השאלה היא, האם, זה גם קצת ביצה ותרנגולת, אבל השאלה היא אם ארסנל היא בכלל היום מועדון תחרותי. אני באמת שואל את הדבר הזה.
הנה, בדיוק, זאת השאלה, זה בדיוק השאלה.
האם תחרותי פירושו להגיע לליגת האלופות כל שנה?
על פי האנשי העסקים שמנהלים אותה, כן?
אבל טוב, אז
ארסנל רווחית, אתה חושב?
אומרים, מה זה, ברור.
רווחית. רווחית כבר כמה שנים טובות.
ארסנל נסחרת בבורסה במנצ'סטר?
יש, היא בבורסה הקטנה בלונדון, שזה הבורסה בוטיק כזה לחברות הייטק וכאלה, והיא נסחרת.
זאת אומרת שהם חייבים לדווח.
והם מדווחים, הם מדווחים והם רווחיים. השנה הם עשו רווח כאילו מינימלי של 1.5 מיליון זה, אבל יש להם רווחים של 15, 20.
בעיקר מדהים זה שבאמצע הייתה את ההוצאה הענקית של אייבורי, העזיבה של אייבורי, וארסנל כאילו כמה שנים בעצם ויתרה מראש כדי לממן את האצטדיון החדש.
כן, האצטדיון שלהם, זה פיסת נדלן ששייכת למועדון?
כן, כן. זה אחד מהפרויקטים הכי מרשימים מבחינת עבודה, איך שהם עבדו עליו. הם גם החיו לחלוטין את כל האזור שם וכו'. זה באמת אצטדיון piece of work. ועל זה כאילו ארסנל מודע לוונגר, או לאלוהים, כמו שהם קוראים לו, על זה שהוא בעצם הצליח להשאיר את המועדון תחרותי ברמת להגיע לליגת האלופות כל שנה וכו'.
מעולה, כלכלן מצוין.
וזהו, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, ואני תמיד אומר את זה, הוא מנג'ר גדול, כי ברמת הרברט צ'אפמן, בן אדם שמנהל מועדון, ואתה יודע, הוא מכיר, והוא זה שממנה את האנשים במחלקת נוער וכאלה, אבל ברמת האימון, ברמת לראות מה השחקן צריך באותו רגע, מה הקבוצה צריכה, מתי להכניס את השחקן, הוא פשוט הוא לא בליגה.
תראה מה קורה בשאר הקבוצות. אלן פרדין סיים את דרכו אחרי פרדיו, סליחה, עונה וחצי? שתי עונות? בקריסטל פאלאס?
כן.
משהו כזה?
אבל אחרי שנה נוראית.
ואת מי החזירו? בן אדם שפחות או יותר מודה שהוא מושחת מהשורש? למצלמה?
עדיין לא החזירו, זה לא רשמי עדיין.
לא רשמי?
זה כאילו כמעט.
בסדר, יש לנו את ברדלי שגם נחמד, גימיק מגניב, אבל לא
בוב,
אמריקאי, כן. פפ שאומר, אני לא עושה טאקלים. זה ממש נראה כי יש משבר אימון באנגליה, מעבר לבעיית הגנה.
האמת היא זה מעניין. אגב, אני רוצה רק שנייה, אני רוצה לחזור שנייה לעניין הזה, מה שאמרת לאוזיל, יש לי קייס לטובת אוזיל. אוקיי? אוזיל, כל הקטע שלו זה מסירות, מסירות בשליש האחרון, מסירות עומק, key passes, מסירות מפתח, והוא עושה את זה תמיד מצוין, אוקיי? וגם אם לא רואים מה הוא עושה, המסירות שלו פותחות את המשחק, מרווחות את המשחק, מלחיצות את ההגנה, אוקיי? אז התפקיד שלו הוא להיות סביב אנשים בשביל שהוא יוכל למסור אליהם. וברגע שאין סביבו את האנשים המתאימים, אז הוא לא יעיל, כן? הוא יכול למסור כאילו הוא יכול להיות בצ'אמפיונשיפ ולהיות שחקן נוראי שם, כן? כאילו, אבל זה לבקש מדג, לטפס על עץ, אוקיי? אז אני חושב שקודם כל, אם יש לך את אוזיל, אתה צריך לשחק כדורגל שמתאים לאוזיל, אוקיי? וזה מה שארסנל רוצה. אז כשאתה מגיע למנצ'סטר סיטי ופתאום אתה מנסה לשחק את האתלטיקו מדריד, אז זה אידיוטי מבחינה טקטית.
בוא נדבר על זה ששנה אחרי שנה זו קבוצה בלי מנהיג, בלי איזה גרזן שאתה אומר, וואי, שם את כל הג'ולות שלי עליו.
נכון, זה גם כן עניין.
אבל זה לא עניין של מנג'ר.
זה ברור, זה עניין של מנג'ר.
זה והנפילה השנייה הקבועה המדהימה בתחום השוער. 10-12 שנים ברצף של ארסנל אין שוערים טובים. בסדר, עכשיו יש.
אבל צ'לסי כן מביא את פאברגס, והוא בדיוק אותו דמות, לא? שחקן סופר טכני שקצת כבר מעבר לשיא, אבל הוא לא מוכן לעשות את העבודה הטקטית הזו של צ'לסי, ועדיין הוא עולה ומביא את הניצוץ, מביא את הבישול. כנראה שאוזיל, זה לא שחקן, אתה לא משלם 50 מיליון פאונד בשביל להביא מישהו ל-20 דקות.
כן, אבל קודם כל, אוזיל, קודם כל, הוא כן עושה, כאילו, היחיד שחוטף יותר כדורים ממנו בשליש האחרון זה עדן עזר, אוקיי? אז כלומר, אז הוא כן עושה הגנה, כן? אבל פשוט צריך לעשות הגנה בצורה אחרת מאשר אחרים, כן? אני, הנתונים האלה חשובים להבין שהוא כן עושה את העבודה, והתפקיד שלו זה לא באמת לחטוף כדורים, והוא עדיין עושה את זה, ובאמת חסר לארסנל, אתה ראית את, יש לך, אוקיי, זה קבוצה עם פטריק ויירה פעם, שהיה,
וזה ליל.
ואתה חייב את הסוס עבודה מנהיג הזה בקישור, בכל קבוצה אלופה באנגליה יש את הדבר הזה.
תראה בעולם, בעולם?
נכון? אגב, אתה רואה את ריאל מדריד שהיא רצה, למה היא רצה? בגלל שכאילו קזימרו הוא הכניס, אתה צריך את הקשר, אתה צריך גרזן, אין מה לעשות, אתה צריך את הקלוד מקללה, שיסחוב את הפסנתר לפסנתרינים.
בוא נעבור שנייה לסיטי, האם סיטי עכשיו יוצא לדרך חדשה ויכולה לנסות לפחות להביא פייט לצ'לסי?
אני, תראו, קודם כל, אני עדיין מאמין שפפ גוורדיולה הוא המאמן הכי טוב באנגליה, כולל יותר, כאילו, ברמה של קונטה אם לא יותר, ואני חושב זה נורא תלוי במה שהם יעשו בשוק העברות, כי אין ספק שהם צריכים מגנים יותר איכותיים, והם צריכים קשר הגנתי
אמיתי, אני לא יודע אם יש כאלה בשוק הרגע שהם יכולים, אבל כאילו זה, זה מפתיע, אבל לארסנל יש יותר איכות מאשר סיטי.
למה למשל מישהו כמו דריו סרנה, שהוא שחקן חופשי, מדברים רק על, על ברצ... אם ברצלונה שוקלת להביא אותו, מה, הוא לא מספיק טוב, ברור לי שהוא בגילו כבר לא פרוספקט. בדיוק. אבל זה לא יכול להיות כמו לארסן כזה, מישהו שמגיע לעונה אחת כדי לתת פוש לאליפות, לקבוצה לא, כמו לא, סיטי, לא, לא, מה, הוא לא מספיק זה. טוב לברצלונה שהולכת להביא טרבל אולי, יודע, לא טרבל, כנראה שהליגה קצת בורחת להם שש הפרש, שלוש במשחק חסר, אבל אם היא מביאה אותו, והוא ייקח איתה עד הסוף, יש את השחקנים האלה שאתה אומר, מה, הוא מספיק טוב לברצלונה, אבל כל העולם אחר לא מדבר עליו.
כמו בזמנו אדגר דוויד, שהגיע לברצלונה, שבעונה הראשונה של פרנק רייקארד, והם לא עבדו, לא עבדו, לא עבדו, ואז דוויד הגיע, ובעצם לימד את צ'אבי ואיניאסטה, איך זה להיות קשר קילר. אני לא יודע, האמת היא זה...
אני גם לא בטוח שברצלונה תביא אותו.
אבל מדברים על זה. לא ראיתי אף קבוצה אחרת שבכלל מדברת על להביא אותו, אבל ברצלונה כן.
לפעמים אבל רואים דברים אחרת, למלא משהו נקודתי לאיזה 20 דקות, אני לא יודע, זה צריך לחשוב גם על שיקולי הדעת שהנחו את הרעיון בכלל אפילו לחשוב על זה. אני לא רואה אותו משתלב בדבר הזה, ובמהירות שברצלונה משחקת היום, והוא כבר לא, אני לא יודע, לא אחרי השיא אפשר להגיד, אז זה...
מה, בטוח שכן, 34?
אז זהו, אז אני אומר,
אתה רואה... אגב, הוא אחד מהגברים, גברים של הכדורגל העולמי, באמת אחד מהאנשים... היותר טובים.
מה, הוא שיחק במשחק ביו האחרון, אחרי שמה, מישהו מת שם, לא? אבא שלו.
אבא שלו מת, אבל...
אולי כזה, אולי ברצלונה רוצה אבא למי שנמצא לה במרכז המגרש. אתה יודע, קרואטי לקרואטי, אני יודע.
לא יודע, אני פשוט חושב על מהירות המשחק, ולא רואה אותו משתלב בדבר הזה. אני חושב, נגיד, כך שחקן כמו זלטן, שגם כן לא מצא את עצמו, כשהיה כן בשיא הקריירה,
בברצלונה.
כן, שהוא הגיע לברצלונה, הקטע הזה של פתאום לעצור כמו איזה טנק או איזה שרמן כזה עם הגב לשער ולחכות שיצטרפו וזה הכל הרי כל כך שוטף שם וזה לא התאים לתוכנית לדבר הזה, אז אני לא רואה.
תגיד, שמעתם את העניין הזה עם דיטור אחד אחרון? שמעתם את העניין הזה עם מי זה היה? אלן אייברסון? אני חושב? לא, עם הרדן. שעשו סטטיסטיקה, דיברנו על זה כבר? את העניין של בדקו אותו ודברו שהדבר שהוא הכי טוב בו אתלטית זה לעצור.
כן, כן,
לרוץ
כן,
ולעצור
זה
מאוד במקום.
הגיוני, זה המוב שלו גם, יש לו את המוב הזה כן. של הצירה וזריקה ומהירות סי.
מדהים, הסופר פאוור שלו זה לעצור.
כן,
הייתי נהדר ולעצור.
דיקסלריישן.
דיקסלריישן, כן.
אבל,
כן. דיקסלריישן?
דיקסלריישן, כן.
הוא לגמרי דיקס, הוא לגמרי...
אם יש מישהו שהוא דיקסלריישן זה ארדן.
לא, שנייה עוד פעם, אבל הספורט, דרק רוז, באמת ניסה לראות משחק של הניקס, איזה סיין של בן אדם. באמת.
אנחנו...
איכשהו תמיד יש לך את הבן גורדונים, את הדרק רוזים האלה בליגה, שאתה אומר, אחי, תמסור, זה לא כואב, תמסור.
כן.
אני...
בוא נעבור. בוא נעבור הלאה.
אבל רק משהו על סרנה. סרנה הוא בן אדם סופר, בן אדם טוב כאילו, אפרופו זיין של בן אדם, אז הוא ההפך. הוא... מה ההפך מזה? הוא פוט של בן אדם.
הכי ההפך שיש.
כן, אז למשל אח שלו הוא סובל מתסמונת דאון, והוא כאילו מקדיש את החיים בשבילו, בשביל לשקם אותו וזה, כל שער הוא מקדיש לו, הוא תורם ליתומים, באמת, כאילו ברמת הבן אדם סופר טוב, נשוי כאילו לחברת ילדות, איש אחלה.
גם על גיג זה אמרו את זה, ובסוף גילינו...
כן, בוא, בתחום הספורטאים...
זה שהוא נשוי 20 שנה לחברת הילדות שלו, שאלה מה הוא עושה עם השכנה.
אני לא, דווקא את סרנה הוא מגיע במקום...
משום מה, כן.
כן, הוא מגיע ממקום כאילו ממש...
גם על גיג זה אמרנו את זה.
כן, טוב, בסדר. לא, גיג זה אבל...
באיזה חור בווילס, אתה יודע?
אוקיי, בסדר. לא, לא, לא נורא. אני מאמין שדרמי וסרנה בסבבה. אבל מצ'סטר סיטי מדברים על זה שהם הולכים להוציא 50 מיליון לירות סטרלינג בשוק העברות.
מה זה? זה תקציב בוטנים.
כן, הם הביאו את ון דייק.
טבז הולך לקבל את זה בשבוע בסין, לא?
62 מיליון לירות סטרלינג.
אז ון דייק מסאות'המפטון? זה הדיבור?
ון דייק מסאות'המפטון, הוא ייתן להם מה שבעצם ג'ון סטונס היה אמור לתת להם, שזה בעצם בול פליינג דיפנדר. שיודע להגן.
איזה אקזיט של סאות'המפטון, אה? מה זה? הם השביחו אותו בחודשיים? כמה זמן הוא נמצא שם?
לא,
הוא שנה וחודשיים מסלטיק?
הוא שנה. יש דיבור כאילו על חמאס רודריגז, אני לא רואה אותו מגיע ל...
אתה שמעת את זה שהוא... צולם בשגרירות בקולומביה.
השיג ויזה לבריטניה.
איזה בטח זה, אתה מגיע שם לויזה, שאני אומר לך, מטרת הביקור, כמה זמן אתה הולך לשעות שם, לא יודע, כמה זמן שהמאמן יגיד לי.
בוא נדבר על זה, אפרופו המהירות שדברים כאלה יוצאים החוצה, שמייקל ג'ורדן הלך לאמר באמצע הפלייאוף באטלנטיק סיטי, באמצע סדרת פלייאוף, אתם מדמיינים מה היה קורה עם זה היום? טוב, הוא היה נכנס, אז הוא היה מקבל ככה, תמונה ראשונה ו-45 סלפים בכניסה רק, פנימה הוא מקבל, הדילר היה מצלם אותו, ותוך שנייה זה מגיע לקבוצה, ואז בעצם במנגנון הזה היום, במהירות שצריך להגיב לכל דבר, הוא היה מושעה אוטומטית, ואז שזה פורסם, הוא לא הושעה. היום בעוצמה...
הליגה גם הגנה עליו, כאילו, בכל זאת, מייקל ג'ורדן.
בעוצמה המופרעת של היום, של הרשתות החברתיות, קבוצות גם נאלצות לעשות דברים למרית עין שהן לא היו עושות פעם.
חד משמעית. כולם מתעדים אותך, אין לך איפה... מה, היה לך עכשיו... תחשוב, תראה כמה שחקני פוטבול מסתבכים, וזה כוכבים הכי גדולים, מי פיטרסון שלא יודע מה, אנשים... על מישהו הרביץ לילד שלו, מישהו עשה קרבות כלבים, מה עוד תספסתי?
מכות
במעלית שצולמה, הכל מצולם, זה קצת כמו מראה שחורה.
לא, אבל אוקיי.
בוא נגיד את האמת, בדברים האלה, סבבה, זה החלק הטוב.
על למרית עין של כאילו, אוקיי, יצא עכשיו, מישהו העלה טוויט, יכול להיות שיש לו 10 עוקבים, אבל זה בתוך השעתיים שלוש אחרי, הוא במקרה עוקב אחריו כתב ספורט, באיזה רשת מקומית.
זה יצא, זה יצא.
ריטוויט על ריטוויט, ופתאום הקבוצה נאלצת לעשות משהו שהיא בחיים לא הייתה מדמיינת שהיא תעשה לפני 20 או 15 שנה ברמת כאילו צעדי ענישה המשמעתיים.
למרות שבספורט העולמי אין את המקבילות אלה NFL, אתם יכולים לדמיין, להגיד לי כוכב אחד מהכדורגל העולמי, או מהכדורסל העולמי לא מעניין, אבל מהכדורגל העולמי שבאמת כוכב הכי גדול, שהושעה בגלל בעיית מחוץ למגרש? אחד, ב-NFL חצי מהם בחוץ.
היה מקרה עם ג'ון טרי, שלפי דעתי שללו לו את הסרט קפטן.
כן, אבל אתה לא יודע. כמו שדניאל אמר, מסתירים את זה לגמרי. יש פתאום שחקנים שפתאום לא משחקים כמה משחקים. אתה לא יודע כלום.
הרבה יותר קשה להחביא היום, באמת.
ועדיין, תראה, אף אחד. תנסה לחשוב, אחד.
אנחנו עכשיו כזה לא במחשבה על זה, אבל אני בטוח שיש דוגמאות. זה פחות אולי מקרים מטורפים כמו ב-NFL, אבל הכל יותר גדול באמריקה. תחשוב על זה גם ככה, הכל יותר אקסטרים.
כן, אתה חושב שהרונלדוים של העולם, המסי של העולם, לא גדולים באותה מידה?
כן, אבל
מישהו שומר עליהם.
יש למשל את הקטע עם מריו בלוטלי, שהפעיל זיקוקים בתוך האמבטיה, אתה יודע, דברים כאלה.
ועדיין, והוא שיחק.
לא, מה היה? לבנטנר היו כל מיני סיפורים גם, כי הוא לא שרף לעצמו את הבית בזמן שהוא היה שם.
לא, זה לפי דעתי בלוטלי.
גם לבנטנר היה איזה משהו.
בנטנר צולם על ידי, הנה, בנטנר נקנס, אוי, הנה פיפה, והכנסות של פיפה וזה, בנטנר קודם כל נקנס, בזמנו בגלל שהוא חשף תחתונים של פאדי פאוור,
כן, נכון.
והוא נכנס ביותר כסף מאשר כאילו...
הוא קיבל מהספונסר?
כן, אבל הספונסר שילם על הכנס, אבל הוא נכנס ביותר כסף מאשר גזענות, כאילו של אוהדי קרואטיה וכאלה, והשבוע פיפה כנסו את צ'ילה על צ'אנס הומופובים, כן, על שירים הומופובים בזה, כנסו אותם ב-30,000 לירות סטרלינג, ואת אנגליה שאלו משחק עם פופיז, שזה בעצם
פרק
כזה נר זיכרון לחיילים שנפלו, והם נכנסו ב-45,000 לירות סטרלינג, וכאילו, נו באמת.
כן, אבל תחשוב, מי האנשים שקונסים אותם? הגרמנים שהילדים האלה נשלחו להרוג, אתה יודע, אומרים, חבר'ה עד כאן, אנחנו לא בקטע.
יש לי סיפור ספונסר שיפ מפעם שאני רוצה לחלוק אתכם, בעליבות הספורט הישראלי.
ערוץ הספורט.
אחרי הסיפור הזה שאני בטוח שהוא יהיה מקסים ואדיר בגלל שאתה כזה ערוץ הספורט, אנחנו נחזור לכדורגל.
1996, טיול בר מצווה של סחבק, אולימפיאדת אטלנטה. חמד, חבילה.
אתה הלבן הראשון באטלנטה באותה תקופה?
באותה תקופה, זה נכון. והלכנו לראות קצת אתלטיקה עם אבא שלי, והיה דני קרסנוב, אתם זוכרים? קופץ במות ישראלי, וזה היה קריטריון להשיג שהוא לא השיג, אבל התוצאות היו יחסית נמוכות, אז הוא עלה לגמר. ובאיזשהו שלב אני מסתכל, אני אומר, משהו קרה לדני, הוא פצוע, יש לו פלסטר על הכתף. עכשיו, ניסינו לברר מה, והסיפור היה שדני קרסנוב עשה קעקוע של נייק, בשביל לפרסם את נייק, בלא הרבה מאוד כסף. ולא ידע שבאולימפיאדה אסור לעשות דבר כזה, כי אתה מצולם ברחבי תבל ויש את הספונסרים של האולימפיאדה, אז הוא היה עם פלסטר דבילי על הכתף עד סוף המשחק.
He just did it.
כן.
He just did it. נחזור למשחקים שהיו. וואו, זה
אוף טופיק.
זה למכור את עצמך בזול ולא לקבל.
כן.
בסדר, מצד שני הוא לא היה לו אוכל כאילו לאכול, אתה יודע.
כן, ספורטאים אולימפיים בארץ שעשו מה שצריך.
אוקיי, אז בכל מקרה, מה עוד היה השבוע? Manchester United מתחילה לראות כמו Manchester United, ומתחילה לראות כמו קבוצה של
משיגה תוצאות.
משיגה תוצאות. זלאטן, נתון מדהים. מאז שהוא בן 30, הוא כבש 151 שערים ב-170 משחקים.
די.
פלוס 70 בישולים. זה כאילו הבן אדם, כאילו הוא כמו בנג'מין בטן, הוא כאילו הופך ליותר צעיר.
בניגוד לרוני.
בניגוד לרוני, שצעיר ממנו ב-5-6 שנים.
אבל הנה מבחן, עכשיו זלאטן לא משחק. עכשיו זלאטן כן משחק, למה...
אני חושב שאני מדולבן עם דיאגו קוסטה.
לא, דיאגו קוסטה בגלל צהובים, משום מה לי בראש משהו על זלאטן, אבל רוני מתישהו צריך להתאושש, אני מניח, לא?
אין בספורט העולמי היום להוציא את רוג'ר פדרר והוא פצוע, ובשיקום, אמן שימור אנרגיה גדול יותר מזלאטן עם אברהימוביץ'. אתה מסתכל עליו, קודם כל ספרינט הרי זה לא דבר שהוא אוהב לעשות יותר מדי, אבל כמות הזמן שהוא מצליח לנוח על המגרש, ואני אומר את זה לטובה, ברמת נכון, ברמת שימור אנרגיה אבל, של היום ובגילו ועם המגבלות שלו, אז זה פשוט בלתי, אני לפעמים מסתכל רק עליו כדי לראות מתי הוא עושה דברים, ובגלל זה הוא מגיע למצב של 85, הוא יחסית פרש עדיין.
אני זוכר שבזמנו מיכאל לאודרופ אמר לשחקנים, היה איזה משחק של ברונדבי פה בישראל?
כן, היה, אני חושב, היה גביע אירופה, תכף אני אבדוק לך את זה.
לא משנה, אני נפגשתי שם עם אנשים, והוא בדיוק אימן את ברונדבי.
קבוצה דנית.
קבוצה דנית בזמנו, ומיכאל לאודרופ אמר לשחקני כנף שלו, אל תעשו הגנה. אתם צריכים, אתם לא צריכים לרוץ אחרי מגנים, המגנים צריכים לרוץ אחרי...
זה הכי מגביל, אל תשמור עליו, הוא לא יקלע, זה בסדר.
והוא אמר, תשמרו את האנרגיה שלכם, אני לא חושב שזה ברמת הקיצוניות.
כן, מכבי פתח תקווה, 11 שנה אחורה.
וואי.
כל הכבוד, good for you.
ומה שזלאטן עושה, ואז אתה רואה את התנועות החדות שלו, הוא ממש כמו מתאגרף כזה, שיכול... לא להיפגע במשך כל הזה, ואז לתת, בדיוק, ואז לתת את המכה הנכונה בזמן הנכון, בקטע הזה הוא קילר, שאין הרבה כמוהו.
ליברפול, אברטון קצת?
ליברפול, אוקיי, היה משחק מצוין, לפי דעתי, הרבה אנשים אמרו שזה לא היה משחק טוב, זה היה אנרגיות, זה היה משחק אנגלי קלאסי.
דרבי טוב.
מרזי סייד, אתה יודע, הרבה קרבות, זה משחק אנגלי.
קומה נהיה מאמן מגיל, ממש.
הוא תמיד היה קצת...
אבל הוא הסטפט אין אפ נוטש. ממש, זה היה כמה משחקים האחרונים של אברטון, היו מזעזעים.
שהם אגרסיביים בטירוף, אבל זה רק מראה שהם נלחמים עבורו.
אנחנו צריכים להסיק משהו על ליברפול מניצחון ווינרי כזה.
כן. אני אגיד לכם משהו, למה? קודם כל, סיידו מנה, אני מאוד מקווה שזה שהוא עוזב לאפריקה, לאליפות אפריקה, לא יערוס.
זה תמיד הורס.
זה תמיד הורס.
כן, זה בטח לא טוב מאוד לליברפול.
יש לו 20 שערים ב-24 משחקים האחרונים, הוא מעורב ב-20 שערים ב-24 משחקים האחרונים, עם 16 שערים ו-4 בישולים. ואני אתן לכם טריוויה. בתולדות הפרמייר ליג, למי יש הכי הרבה שערים בדקה ה-90?
קבוצה?
שערי ניצחון בדקה ה-90. איזה קבוצה?
ליברפול.
כמה?
רק לרוני רוטנה, יש איזה 18, לא?
וואלה, אני לא יודע באיזה טריטוריה זה, בכלל לזרוק מספר.
אז כאילו, הליברפול, הלוזרית הגדולה, עם הכי הרבה שערי ניצחון בדקה ה-90-29, מי במקום השני?
צ'לסי?
ארסנל.
וואו.
זה כאילו הלוזריות הכי גדולה.
זה מראה לך שתדמית לפעמים דבר משקר.
כן, ארסנל 23 שערים, לצ'לסי יש 20, ולמנצ'סטר יונייטד, שזה נורא מפתיע, כי אנחנו תמיד זוכרים, את מנצ'סטר יונייטד כובש את שער בדקה ה-90 של אלכס פרגוסון, וזה כולה 18.
אפשר וידוי?
נו.
יש לי non-sexual crush, כאילו ברומנס על קלופ. אני ממש רוצה שהוא יהיה חבר שלי. ואין לי את זה עם הרבה אנשי ספורט.
ברוכים הבאים לפודקאסט בכל יום נתון.
כולם רוצים להיות חברים של קלופ, לא?
אבל
זה מה שטוחל לא עושה.
אבל השאלה היא, האם אתה...
קלופ זה אח.
האם אתה רוצה לקחת צעד, יכול להגיד, אני לא רוצה להכיר אותו כי אולי אני אתאכזב.
לא, אני בטוח שאני לא אתאכזב.
אתה ראית את הרעיונות שלו עם הילד הזה בליברפול?
בטח, שהוא שואל אותו מתי תביא אליפות וכאלה.
ואתה רואה אותו ואתה אומר, איזה מנצ'ה בן אדם הזה.
הוא נחמד, בטוח נחמד, כאילו אני לא אתאכזב.
כן, לא, לא, תראה את האוהדים של דורטמונד שעברו לטוחל, והם לא זוהמים על 4 תוצאות תיקו רצופות, הם זוהמים על... המאמן שלנו לא חבר'ה מה, הוא לא עונה לי בטוויטר.
אתה יודע שדיברתי עם כתב בדורטמונד, והוא אמר שממש, קודם כל בדורטמונד יש יש דיבור על זה שתוכל, כאילו, יש דיבור כאילו עכשיו שתוכל בעצם פשל, ודורטמונד שלו לא טובה וכו'. ואפילו יואב בורוביץ' כתב שכולם היללו את תוכל, ובעצם הוא כלומניק וכאלה. אבל, אז קודם כל, תוכל סיים עונה שלמה ללא הפסד בית. כאילו שנה שלמה ללא הפסד בית. דבר שני, אנחנו שוכחים שדורטמונד איבדה את מאץ הומלס, את גונדוגן, רויס לחצי שנה.
מחטריאן.
מחטריאן, שהיה שחקן השנה בבונדסליגה.
היה לא רע, היה לא רע.
כן, והם הביאו שחקנים סופר צעירים, מצוינים לפי דעתי, אבל הם ילדים.
משחקים יש שם אנשים בין 13 עד 15.
ויש ממש עכשיו ריב גדול בדורטמונד, אם תוכל הוא טוב או רע, ואתה יודע, הוא לא חברמן, והוא לא מדבר עם האוהדים וכאלה, והיו אפילו מכות ביציע, בין אנטי תוכל לבעד תוכל.
אנטי תוכל זה תרופה, לא?
כן.
זה אנטי תוכל.
80 אלף מנויים שם, זה פחות או יותר, זה הקבוצה עם הכי הרבה מנויים בעולם.
כן, אז היה שם...
לוקחים את זה ללב.
היה שם הקרב, אבל קלופ, חברנו, הוא בן אדם.
אני בסוף מסווג אנשים שאני רוצה להכיר, או שהם חברים שלי, או כאלה, לפי מים שותים. ונגיד, אתה אומר לך, אוקיי, בוא נסתכל על הכדורגל העולמי. אין ספק שקריסטיאנו רונלדו זה וודקה רדבול בנמל, נכון? אתה... מה לא?
הוא לא שותה.
הוא לא שם את הוודקה, הוא שם רק את הרדבול כזה קלוריות ריקות, מה קרה לך?
לא, אבל נניח שהוא שותה, אוקיי, אתה חושב מטאפורי מה הוא שותה. וויין רוני נגיד שאני לא... אבל אתה רואה שהוא בטוח שהוא שותה פיינט, לא יכול להיות שהוא מזמין משהו אחר.
יש איפשהו כבד שמגודל רק בשבילו, אתה יודע, איזושהי מעבדה.
אין ספק שקלופ שותה בירה טובה, ויודע למזוג גם בירתו. אתה מבין למה אני מתכוון?
כן, זה גם בגרמניה. אתה ראית את הקטע של אנצ'לוטי אחרי ה-3-0 הזה, היה צריך להצטלם עם אשתו, מרזיק כזה כוס של 700 מיליליטר, של אוקטוברפסט. הוא העלה את התמונה מאיפה שהוא אמר, חבר'ה, אני לא סתם נצח, אני שותה בירה.
אוקיי, קודם כל, הבן אדם שאחרי הייתי רוצה לשבת איתו לארוחת ערב, שהוא מכין, זה קרלו אנצ'לוטי. קרלו אנצ'לוטי זה מישהו שיעשה לך פסטה הכי טובה שאחת בחיים שלך.
אני אלמד לאכול עם קף ומזלג בשבילו.
זה כזה, וזה אחד מה-to-do list.
בוא נדבר שלי על מה שהוא עשה במשחק הזה.
אגב, אפרופו, עוד מעט נגיע לגרמניה, אבל אפרופו אנשים שכאילו, אתה, אוקיי, בתור כתב ספורט, אתה מגלה הרבה פעמים שאנשים שאתה הרצת בתור ילד, הם קקות.
ג'ורדן?
זה קורה הרבה, עזוב ג'ורדן, ג'ורדן זה קיצוני, אתה יודע, זה לא זה, אני מדבר איתך על אנשים שאתה יודע, אתה מתקשר אליהם בשביל לסקר אותם, כי הם בחול, ואתה הכתב חוץ של הארץ, ואז אתה מדבר איתם, והם מתנהגים אליך מגעיל, למרות שלא אמרת עליהם שום דבר, כאילו, סתם מגעילים, כאילו, הם אנשים מגעילים. ואז יצא לי להתקשר לרוני רוזנטל, הייתי צריך לעשות איזה כתבה על ליברפול, והתקשרתי לרוני רוזנטל, ואמרתי לו, רוני, מה המצב? וזה, והוא אומר, אוריאל, הוא זכר את השם שלי, שזה היה מאוד נחמד, אני לא יכול לדבר עכשיו, אני מתקשר לך עוד חצי שעה, ואתה יודע, אני אומר, טוב, בסדר,
יאללה, רוני, הוא מקסים אבל, רוזנטל מקסים.
ואז רוזנטל מתקשר אליי, אחרי חצי שעה, מתקשר אליי, היי, מה נשמע, איך אתה מרגיש, ואני כזה, עכשיו רוני רוזנטל, זה היה שחקן שממש אהבתי, ואני כזה,
רוני, רוני, תהיה חבר שלי.
והוא באמת אחד מהאנשים הכי מקסימים, וזה היה אחד מהדברים שאמרתי, לא כולם קעקות.
אני אגיד לך משהו בקטע הזה, היו מעטים שיחזבו אותי מילילי ילדות, ואני תמיד נותן את הדוגמה של שמעון אמסלם, אני אהבתי אותו נורא, כי תמיד אהבתי, אני תמיד אהבתי ספורטאים שיש להם מגבלות מובנות. תמיד אהבתי את לארי ברד, כי הוא היה לא אתלטי.
בוא נעצור את זה, לארי ברד היה די אתלטי.
לא כל כך,
לא
כל כך, לא כל כך.
אז אי אפשר היה לשים דף A4, בסדר, אי אפשר לשים דף A4 מתחת שקופץ.
הוא היה מהיר יחסית לגודל שלו, זה כן.
ידיים מאוד מהירות.
כן, כן, נכון.
אוקיי, שנייה, המלצה.
שמעון אליל היה ונשאר אליל, והוא האיש הכי נחמד שיש, והוא הרבה יותר נחמד היום, שהוא הרבה יותר מצליח ממה שהוא היה כשהוא שיחק כדורסל.
שמעון הוא מלך ישראל, ואני מת עליו, ואני גם כן אחד מה...
הוא כבר היה מועמד למאמן מכבי?
הוא לא רוצה להתקרב
לדברים. בסדר, חכה. השנה הם יגיעו לאזור 8 מיליון מאמנים, וכל ישראלי שני יהיה שם, מתי שהוא יהיה תור שמעון, אתה יודע, זה לא לובין היה ליומיים.
לא הזכרנו את זה הרבה זמן, אבל שמעון אמסלם עובד בערוץ הספורט גם כן, והוא מפרשן שם וזה, אבל אפרופו לארי ברד לא אתלטי וכו', אני, I'm encouraging you ללכת ולראות, תכתבו ביוטיוב, לארי ברד, מיקסטייפ, הדבר הכי חדש שיצא עכשיו, ה-NBA עשה לו מונטאז' של 8 דקות, שאתה רואה ואתה אומר, וואו, איזה שחקן הוא היה. כאילו זה, אתה יודע, קלטת יוטיוב, אבל אנחנו יודעים על הריברט, כאילו זה היה מטורף.
אתה יודע, תמיד יש את המחשבות האלה, האם השחקנים של 80 היו מצליחים, היום כולם אומרים, לא, המשחק נהיה אתלטי יותר, קשה יותר.
יש לי הערה בעניין הזה. ויש לי, ההרצאה שלי עוסקת בעיקר בדבר הזה.
אתה מעביר אותה? איפה אתה מעביר אותה?
בחודש ינואר הקרוב, בדיזי פרישדון, תכף אני אראה תאריך מדויק. אבל, שנייה, לפני איזשהו זמן, נקלטתי לאיזו שיחה של, נגיד, אנשים בערך 45-50, והם התחילו להסביר למה סטף קרי לא היה לו שום סיכוי להצליח בכדורסל של שנות ה-80, או הכדורסל של שנות ה-90, היו הורגים אותו וכו'. ואז אמרתי להם, נשבר לי כבר מהקשקוש הזה, ואני אסביר למה. בשנות ה-80 וה-90, לא הייתה לך ברירה אלא לשחק בצורה מסוימת, כי אחרת היית נובל, אוקיי? מייקל ג'ורדן, בשנים הראשונות שלו ב-NBA, קלה 17% ל-3. כמה גרדים היום ב-NBA קולים 17% ל-3, ומישהו בכלל יורק לכיוון
כמה
שלהם?
כמה סנטרים לא יקלו 17% ויגידו להם, אדם חייב להשתפר?
ולמה אני אומר את זה? כי בסוף זו שאלה אבולוציונית. אתה מתאים את עצמך למה שאתה חייב לעשות בעידן מסוים. זה עידן השלשות. אם אתה לא קולה השלשות היום, אתה נראה גארד לא רלוונטי כמעט.
גם סנטר.
גם פורוורדים נגיד, והיום כבר פורוורדים באזור ה-35%, זה כבר עוד מעט נחשב נמוך. אבל הסיבה שאני אומר את זה, כך סנטר כמו לוק לונגלי משנות ה-90. איפה אתה שם אותו היום? מה הוא עושה היום? הוא מתעלף ברבע שני מהקצב של המשחק הרי.
הוא מלטף את אבן טרנר שהוא יורד לנוח.
והוא נחשב לסנטר עם קריירה מדהימה, מפואר. ערת, אליפויות, כל החבילה.
מה זה דוגלו? תראה את כולם שם. אוסטרטג, לונגלי.
ברור.
מה היה שם? היה שם חבורת לבנבנים מוזרה שאיכשהו שלטה בליג.
לא, אתה באמת, אתה כאילו...
ג'ון קליין.
והיה לגיטימי פעם שהיית גארד, והיית יכול לשחק בליגה הזאת הרבה מאוד שנים, והיית קולע ומיידי כדור ברזל, אבל הידעת לשמור נגיד לא רע, והייתה לך חדירה מצוינת, כי זה מה שהתאים לאז. וג'ורדן, אם היה קולע היום 17% ל-3, הוא היה בבעיה. אני לא אומר שהוא לא היה טוב.
זה היה טוב,
אבל אין שחקנים כאלה.
ג'ורדן היה דרוזן. ג'ורדן זה כמו דרוזן ממש טוב, בוא נגיד אמת.
אוקיי, בסדר,
היום,
בסדר.
מי בליגה משחק כמו ג'ורדן, זה רק דרוזן, נכון?
כמה, תראה היום איך, ועוד זה בשלב שהוא באיזה רמונט מסוים, רונדו היום נראה דינוזר בליגה.
כן. רונדו נראה דינוזר כבר מאז שעוזב את בוסטון.
נכון, אבל, ויחסית אני אומר שהוא בתקופה טובה, אבל אתה פשוט
אתה לא יכול
נותן לשחקנים האלה דונם, כך תזרוק,
כן.
והם פשוט כן. לא רלוונטיים.
זה לא זה רונדו, זה רוביו, שאמור להיות הרבה הרבה יותר עם משהו. הוא פרנצ'ייז פלייר של מועדון בחוזה שלו, והם אמרו, טעינו. אתה לא יכול לא לקלוע. אתה רואה את קריס פול עם כל המטר 72 שלו, שאני לא יודע איך הוא, מה הוא באמת, מטר 78, 79, אם אין לו את הקליעה, היום הוא לא עושה את זה.
ואגב, הדבר המעניין שקרה בליגה, בשנות ה-90, נגיד, המיוחסים היו אלה שמותר להם לזרוק שלשות, נכון? כאילו, השחקנים המובילים, הרג'י מילרים וכו', היו כאלה שמותר להם לזרוק שלשות, כי יש להם רישיון, היום הרישיון הוא לזריקת מיד ריינג', שזה כאילו הקליעה עם האחוז הכי נמוך בכדורסל.
כדאי מאוד שתדע מה אתה עושה.
בדיוק. כן. אז היום, נגיד לטוני פארקר כבר כמה שנים יש את הדבר הזה שהוא עושה כדרור והולך חצי כן. מרחק, כי מותר לו, וקריס פול מותר לו לעשות את זה, ולאורי ודרוזן יכולים לעשות את זה, אבל זאת זריקה שהיא אויב של המשחק היום ב-NBA, והיא הפכה להיות הזריקה של המיוחסים.
כי היא זריקה מאוד לא יעילה, ג'ורדן נכון? הפך אותה למאוד יעילה בזמנו, וכולם ניסו לחכות את ג'ורדן, היום זה כבר הפך
מה שיפה זה שהיום אומרים, תראו, קבוצות שלושות לא לקחו, ברקלי תמיד אומר, אז הנה אפילו גולדן סטייט לא לקחה פעמיים, ואז אומר, כן, הקאבס, שכאילו לקחו את האליפות, הם כרגע מקום שלישי במספר ניסיונות, המקום ראשון זה יוסטון, אחרי זה גולדן סטייט, אחרי זה קאבס, כמה שקליבלנד זורק את השנה שלושות, היה שם אותה מקום ראשון בכל הזמנים,
ברור,
כן. אם לא יוסטון וגולדן סטייט מעליה, עכשיו קליבלנד זורקת הכי הרבה שלשות שאי פעם קבוצה זרקה.
וגם בקטע הזה אני מציע לזכור שהאליפות של בשנה שעברה לצורך העניין גולדן סטייט בשבילי עדיין נתה הקבוצה הכי טובה בליגה, שלא אף אחד לא ישלה את עצמו.
בשבילך? 73 ניצחונות?
לא, גם אם זה את האליפות, אני לא מתרגש מהדבר הזה, היא הייתה הקבוצה הכי טובה בליגה, והיא הייתה לפי דעתי גם יותר טובה מהשנה, בשנה שעברה עם הסגל שהיה לה, כי הוא היה יותר עמוק וכולי. קרה לה פאנצ'ר מאוד נדיר ושילוב של כמה דברים, אני לא חושב שהם באמת היו באיזה מלדאון או באיזה... קרה להם חוסר מזל, קצת דרימונד גרין נהדר, המשחק ההוא.
קרי נפצע,
נכון.
קשה, אתה יודע, הוא חוטף, גם אייברסון, כמה זמן אתה יכול להחזיק ברמה הכי גבוהה, כשהמשחק שלך כל כך תלוי, בלעלות לג'אמפים האלה. אתה רואה למשל, היה על בלי גריפין עכשיו, היה ברינגר, הם הראו איך הוא ירד, אם יש לך משהו ספציפי שאתה עובד עליו, אז נגיד אצל בלי גריפין הוא נכנס, אחרי השנה הראשונה שהיה פצוע, השנה השנייה, הדבעות. שנה ראשונה שליש מהנקודות שלו היו הטבעות, אחרי זה רבע, אחרי זה חמישית, עכשיו זה שמינית, ועכשיו מדברים על זה שיחליפו אותו בתמורה לקרמלו אנטוני מעניק שהוא גם פגר. אז אומר, מה קרה פה? בן אדם לא יכול להיות להסתמך רק על
השנייה. אבל לתת עוד נתון אחד אחרון לגבי עניין השלשות, כי הרבה אנשים שואלים אותי על המהפכה הזאת, ואם זה כאן כדי להישאר וכולי. אז קודם כל הוכח שכאן כדי להישאר, גם קליבלנד ניצחה את האליפות של שנה שעברה על שלשה, בוא נזכור את זה. ובשנה שעברה, קחו את נתון שהוא בלתי נתפס, בשנה שעברה קווין לאב, שהוא פורוורד ובתרחישים מסוימים סנטר בקבוצה הזאת, לקח יותר שלשות מממוצע הקריירה של רג'י מילר.
וואלה, מטורף.
וקלה?
אגב, עשיתי רעיון השבוע, התפרסם עם אנדריאס אריקסון, שהוא אחד הוא הממציא בעצם של חוק 10,000 השעות, שאומר שאם אתה עושה 10,000 שעות של אימון מכוון, אתה תהיה מצוין ברמה העולמית באותו תחום שבו התאמנת.
הוא אחראי לגימי כזה.
כן, הוא אחראי לגימי כזה. מחקר פורץ דרכים בזמנו וכו', והוא אמר, אמרתי לו, תשמע, כדורגסלנים ישראלים, הם לא היו הכי גבוהים, הם לא הכי טובים, אנחנו לא אתלטים במיוחד, אז הוא אמר, כאילו, הייתי מת לראות את ישראל מתאמנת רק בשלשות, כאילו, לוקחת ילדים בני 10 ומאמנת אותם בשלשות, ואז הם מגיעים ולא מחתים מ3.
לצערנו, בגלל שסף קרי זה כבר קורה.
כולם, אבל זה לא רק ישראל, ילדים בארצות הברית, גם שחקנים שחורים, שאתה אומר, יש להם את היכולת לאתלטית להיות קווטרבקים, יזרקו שלשות.
יש עכשיו שחקן ב-UCLA.
אגב, אני מתאמן על הרבה דברים כבר 10,000 שעות, ואני לא מרגיש שאני טוב בהם ממש.
אתה לא התאמנת בשום דבר.
סקס, אוכל.
לא עשית 10,000 שעות של סקס.
בטוח שכן.
בטוח שלא.
למה?
מה אתה מגדיר? צריך להגיד מה אתה מגדיר.
לגעת בעצמך זה לא סקס.
אוקיי, לא. וזה אגב, אני דוק, יש לי דוקטורט.
פוצץ.
10,000 שעות. בשניים שציינתי יש לי בטוח, ברדיו וטלוויזיה יש לי גם, ובשום דבר לא מצליח עוד להצטיין. מתי זה קורה, אריקסון?
ולראיה, עכשיו דקה 40 של חלק א', היינו צריכים להיות בדיבור על ביירן נגד אופנהיים, נגד, לא אופנהיים,
והגענו לאוננות.
אגב, הפעם אני בערוץ אחד, והיה תוכנית על המונדיאל, ופשוט דיברתי על אוננות במשך איזה 5 דקות.
ואז גילים שערכו את זה חוצה?
לא, לא ערכו את זה, זה היה קטע גדול.
חפשו את זה ביוטיוב.
חפשו את זה בטוויטר, אוננות, דסקל, זה אחד מהדברים המצחקים. טוב, לא משנה.
תן לי על משחק העונה בגרמניה, איפה שעוברים לחלק הבא.
משחק העונה, קודם כל, לייפציג קצת יחזבו, אבל ביירן ממש...
3-0 במחצית, דחיל רבה, קביתם לנו את החיים.
ביירן עכשיו ניצחון 5 ברציפות.
הם היו די קרובים לכבוש שם. התוצאה קצת משקר, מחצית ראשונה, כן? הם היו סבבה.
בדרך כלל משקר, אבל ביירן 5 ניצחונות רצופים, רק לצ'לסי יש רצף ניצחונות יותר ארוך, 11. ואחד מהדברים הכי מפתיעים מהסיפור הזה, שאוהדי קלן שמעו במחצית את התוצאה של ביירן לזה, והם התחילו לעודד את ביירן. אוהדי קלן שהם שונאי ביירן וכו'. אז זה רק מראה כמה שונים את לייפציג, שהיא בבעלות רדבול, והם כאילו...
תן להחזיר אותך שנייה למשחק עצמו, אנשלוטי עולה בלי 2 מהסמלים של ביירן.
בלי רובן ובלי ריברי.
מה היה קורה אם הוא לא היה מנצח את המשחק הזה?
הנה, אבל הוא ניצח.
אבל הוא ניצח.
מה היה קורה זה?
תשמע, זה איזה החלטה.
כן, אני תמיד אומר שאנשלוטי, אחת מהסיבות שהוא לא טוב כמאמן ליגה, זה ש...
לא טוב יחסית, הכל יחסי, הבן אדם, אתה יודע, לקח אליפויות בליגות הכי קשות.
כן, נכון, אבל הוא לקח 3 אליפויות ב-20 שנה, כמאמן, הוא לא פג גוורדיולה בקטע הזה.
גם ונגר לקח 3 אליפויות ב-20 שנה האחרונות, אתה יודע.
ולכן הוא לא מאמן, אבל אנצ'לוטי מכין את הקבוצה שלו למשחקים ספציפיים, אולי הכי טוב בעולם. הוא גם יודע להרגיע אותם, הוא גם יודע להגיד להם את הדברים הכי נכונים, הוא יודע לדבר לשחקנים יותר טוב מכל מאמן אחר, ובגלל זה לפי דעתי ביירן מינכן היא הפייבוריטית הכי חמה לליגת האלופות.
אני, מה שאני מעריץ אצל האיש הזה, זאת התחזוקת חדר הלבשה. אני לא ראיתי מישהו שקודם כל לוקח אש כמוהו, בחיים לא מאשים שחקן, גם לא ברמיזה, מחבי עיתונאים כי הוא נורא משעמם, אתה יודע, המסיבות עיתונאים האלה.
לא, הוא לא משעמם, הוא לא
משעמם. לא, לא, יש, מה, יש לו את ה...
הוא איטלקי קלאסה. הוא איטלקי קלאסה, הוא קלאסה.
לא, קלאסה יש לו.
הוא לא מביא את הציטוטים.
אבל הוא לא, ברמת הטקטיקן...
שני ספרים יש לו? מצוינים. מצוינים.
אני לא מרגיש שברמת הטקטיקן הוא סוג גוורדיולה כזה. הוא הרבה יותר, אתה יודע, רגוע, הרבה יותר נותן חופש לשחקנים על המגרש לגמרי. ואני לא מנסה לחשוב, אתה יודע, זה שחקן שהוא העליב או פגע בו.
מולר, שמע, זה שחקנים שהם אובר סטארים בגרמניה, הם באמת מתים עליהם, הם יודעים שהם נחשבים להכי טובים. מולר לא יחזיק שם עוד חצי שנה, זה יימשך ככה. אם הוא ימצא בית אחר.
לא, בטוח שלא, בגלל שמולר הוא ביירן, וביירן רואה אותו ככה.
מולר באותו מידה יכול להיות גם ריאל מדריד.
לא, לא, אין מצב, אין מצב. מולר לא יעזוב את ביירן מינכן, ביירן מינכן זה מולר, מולר זה ביירן מינכן, ואני לא רואה אותו עוזב, ואני אומר לך, גם מולר אין לו תלונה אחת על אנצ'לוטי.
נכון, הוא לא אמר כלום, חוץ מהעובדה שהוא לא כובש.
נכון,
אבל מישהו צריך בסוף דבר, אתה יודע,
אנצ'לוטי זה מאמן של שחקנים, ואנחנו נדבר בהמשך על מאמני NBA. הוא מאמן שהתרבות ניהול שלו היא קודם כל השחקנים וזה. אוקיי, בוא שנייה, נמשיך.
כן.
נמשיך. ספרד, קבלו נתון מטורף. כמאמן ריאל מדריד, לזינדין זידן יש יותר תארים, 3, מאשר הפסדים, 2. וואו.
ועדיין מצאו איזה עוזר מאמן משנת 93-95 שיגיד, לריאל מדריד אין זהות. אתה יודע מה הזהות שלה? לנצח.
נכון. רונלדו, היחיד בכל הזמנים, שגם ניצח באליפות העולם למועדונים, גם בצ'אמפיונס ליג, גם ביורו, וגם בבלון דאור, וגם השחקן
אגב, בלון דאור לא יודעים את זה, הוא קרוב משפחה של דוד דאור. הייתי חייב לתת אחד כזה, אני מצטער.
הוא אחר.
סליחה, טוב, הדלת פתוחה.
ערוץ הספורט.
זה היה נורא. תודה, אבי. בקיצור,
אבי עושה זה בחן.
מה, גם פה היה איזה חן, ומה?
זה היה חן, היה חן טל.
שני נתונים, נגמרה עוד שנה. מאז 2012, רונלדו קבע 305 שערים עבור פורטוגל וריאל מדריד. כמה מסי קבע של ארגנטינה וברצלונה?
חצץ.
305. זה פשוט מטורף. זה, הם כאילו אחים
סיאמים. הם כאילו השניים הכי טובים בעולם.
כן, הם השניים הכי טובים בעולם. מ-2000, ממש כאילו, רקורד זה מבחינת שערים. אבל, מי השחקן בספרד שיש לו הכי הרבה שערים ובישולים?
סוארז.
37 שערים ו-17 בישולים ב-2016 בליגה.
יש לי שאלה.
אולי יכול לבוא להחליף את, אתה יודע, כל החבר'ה של ליברפול שעוזבים לאליפות אפריקה.
יש לי שאלה. דווקא כנציג הספורט האמריקאי. האם אנחנו לא פוגעים קצת בקסם של הכדורגל, במרדף אחרי המספרים הזה סביב מסי וקריסטיאנו? ההשוואה הבלתי נגמרת הזאת.
קודם כל אני לא מבין את העניין הזה. מה עדיף? שלא ידברו על מספרים? כאילו שיגידו, כן, מסי מאוד טוב, הוא טוב.
לא, אבל נגיד, בדיון הזה ביניהם, כשמי יותר גדול, שהוא הדיון המייגע ביותר בטבל.
אני לא דן את זה.
יפה.
כן.
אבל זה מתחיל תמיד שם. אבל הוא הבקיע 4 יותר בזה ובמסגרת זה לא חשוב. פשוט, למה אי אפשר פשוט ליהנות מהאנשים האלה?
אני אומר, וזהו. אני פשוט נתתי, תראו.
לא, אני לא מאשים אותך. אני אומר, בכללי, בפילוסופיית הכדורגל, שיש בו משהו יותר, נגיד, רומנטי מאשר כדורסל, שחי הרבה יותר על מספרים, אוקיי?
אוקיי.
האם אנחנו לא, כאילו, קצת נכנסנו לאובסס על העניין הזה של מי, במספרים של שניהם?
אני חושב שצריך יותר מספרים כדי להבין גדולה של שחקנים וגדולה של, גדולה של סטארים, כן, צריך להבין במספרים.
בסופו של דבר מה שזה ייתן לנו, זה עוד 10-20 שנה, כשמישהו יבוא נתון לגביהם, כמו שאחרי הבאת על רג'י לעומת לב, זה ייתן לך איזושהי קונטרה מדדית. הרי בייסבול...
כאילו אם חייזר יגיע לכדור הזה, אתה יודע מה קורה?
עזוב חייזר, אם אנשים יזנו את השכל, שתי חיילים ל-19 מתחת לאיזה אוהל סיירים ויקשקשו על מספרים, בשביל זה נמצא שם, כדי שתוכל לעשות את ההשוואות האלה, כי אחרת כל מה שיש לך, זה בדיוק רודמן היום לא היה לוקח כל כך הרבה ריבאונדים.
כן. נכון. אפרופו מספרים, אנדריה בלוטי מטורינו, 25 שערים מאז העונה שעברה, יותר מכל שחקן אחר באירופה, מתחת לגיל 23. בלוטי, תזכרו את זה, ונתון מאיטליה, אני בטוח שאתם תשמחו ממנו, מרטנס, הבלגי, יש לו 8 שערים בדצמבר בסריה A. זה יותר מכל קבוצה אחרת בסריה בדצמבר, שזה מגניב, רק מראה כמה שלריאל מדריד יהיה קשה מול נפולי לפי דעתי, אם הם יישארו בריאים נפולי, והוא הראשון בסריה שכובש 2-3 שערים רצופים מאז 1974.
לפני שעוברים לחלק הבא, אני חייב מילה טובה על הנציג הבכיר של נפולי, שהוא כידוע המשיק, סרב לסין, לפי מה שהוא אומר.
כל אחד יגיד את זה. גם,
אני מאמין לו. לא יודע למה אני מאמין לו.
אלכסיס סנצ'ז יחתום בסופו של דבר על חוזה חדש בזה, ואז הוא יגיד, הייתי יכול להרוויח מיליונים.
כן, אבל סנצ'ז... כמו התקופה שהיו, בתקשורת הישראלית היו אומרים, סירבתי לגיידמק. כשהיה לו את הרדיו, נכון? אתה זוכר את זה? זה היה סמל סטטוס. אבל אני אמרתי להם לא.
אלכסיס סנצ'ז באמת מבוקש, עכשיו, בטח זה כל קבוצה אחרת בעולם. המשיק הוא סמל בנאפולי, וזה לא שיש לו מקום בקבוצות צמרת אחרות.
לא,
הוא כנראה בסדר, אבל סין באמת תשלם לו הרבה 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 יותר.
אז עוד שלוש שנים הוא יקבל את ההוצאה בסין.
בסדר, זה משהו אחר.
ונתון מצרפת, הישר מצרפת, מריו בלוטלי, החבר, האח, האיש, אגב, אני בטוח שמבחינת שתייה, כן, הוא מה זה כיפי.
בן כמה הוא? אנחנו מדברים על כבר 20 שנה, אבל הילד בן 24.
אתה לא רואה שם וודקה? אני רואה וודקה.
אני רואה וודקה וויסקי ובירה.
זה לא וודקה, זה אמדי. זה כוס מלאה באמדי. הבן אדם לוקח כוס של אמדי.
אני רואה שם דברים זרחניים עם צבעים.
זה אביבית בר זוהר, אתה מתבלבל.
אוקיי,
תודה. הוא בלוטלי זה מישהו שידפוק לך את הראש בבסיס צבאי עם יין פטישים. זה האיש.
כן, לא, זה אני איתך.
הוא עשה את זה בטח במתחם האימונים, אתה יודע, של אין ספור קבוצות פרמייר ליג, זה לא...
אז נתון ממנו, כן, יש לו אושר, או כרטיס צהוב, או כרטיס אדום, בכל משחק שהוא שיחק.
זה מלך. יש עניין. זה מלך.
הוא עושה את זה בגלל שהוא מאמר גם. אתה יודע, יש את העניין של האימור, האם השחקן יעשה אחד מהשלוש? כן. אני אדאג לזה.
הוא אחד יעשה ג'קפוט בסין, הוא ירוויח 60 מיליון לירות סטרלינג בשנה.
ברור, בשעה.
כל עוד הוא לא גומר כמו גאזה, הכל בסדר. טוב חבר'ה, בוא נסיים את החלק הראשון, נדבר על משחקים שיהיו בשבוע הבא בחלק השני.
קריסמס.
בכל יום נתון, פרק 13, חלק ב' משחקים שיהיו. אני חושב שכולנו נסכים שהמשחק יצטרך להמליץ עליו. היום יום שישי, מתרחש עוד יומיים, יום ראשון, בשעה מאוד נוחה בארץ, משהו כמו 10 בערב שעון ישראל. שתי הקבוצות הכי טובות ב-NBA בשנתיים האחרונות, קליבלנד וגולדן סטייט נפגשות. דונו.
קליבלנד מגיעה בריאה לחלוטין למשחק הזה?
היא לא בריאה לחלוטין, יש קצת פציעות.
ג'ר סמית בחוץ.
ובדיוק, ג'ר סמית בחוץ.
גם קווין לאב קצת מג'ארג'ה,
נכון, אבל בוא נגיד זה לא תירוץ, אבל זה מרגיש כאילו לגולדן סטייט המשחק הזה הרבה יותר חשוב, נכון? כאילו ברמת הלהוכיח שהתהליך עבד.
אוקיי, יש את השאלה אם לברון ג'יימס רוצה להיות MVP או לא רוצה להיות MVP, וכאילו בהתחלה, בתחילת העונה, כאילו חשבו, אוקיי, טוב, הוא ייקח את העונה הזאת באיזי, הוא כבר בחור מבוגר, הוא לא יכול...
הוא לא בחור מבוגר?
לא, בסדר.
לא, הוא 32 עוד דקה.
זה השיא של ג'ורדן.
לא, בסדר, אבל יש לו...
יש לו עוד שנתיים שלוש ב...
יש לו פול דקות על המגרש.
אולי השנה האחרונה או לפני האחרונה של סיוע האטלטי.
אוקיי, נגיד את זה ככה, אבל כאילו אמרו, טוב, הוא ייקח את זה, הוא ייתן יותר לקייר, ייתן יותר לקווין, ואז יגיע לפלי אוף יותר בריא וכו'. ובמשחקים האחרונים הוא משחק 39 דקות למשחק. זה מלא זמן, היה לו משחק שהוא שיחק עם הערכה נגד מלווקי, 47 דקות הוא שיחק, והוא בקטע של, אני רוצה מספרים, אני רוצה... כל הקטע הזה עם ראסל ווסטברוק, יופי, זה גימיק נחמד, הרדן, גימיק נחמד.
אני חושב שבחרת בדיוק את הקבוצה, דיברת על מילווקי, כי המשחק הראשון, הם שיחקו את כל המשחקים ביניהם עכשיו, אני חושב שאת כל הארבעה.
איך מילווקי עמתה יפה מול קליבלנד.
אבל המשחק הראשון נגד מילווקי, זה היה הנקודה של הברון, באמת חטף את הקפה, כי מה שהגריק פריק עשה לו, היה משוגע. היה שם בלוק, היה שם קליעות מחצי מרחק על הפנים שלו, הוא נכנס, הם ניצחו את המשחק. הגריק פריק שמוביל את מילווקי, גם בנקודות, גם באסיסטים, גם בריבאונים, גם בחטיפות, וגם בלהביא את הקפה הכי מהר מהחדר האוכל.
איזה ליל.
ניצח אותו.
כן.
אחרי זה, הם נפגשו עוד שלוש פעמים, נכון? אני טועה שלוש או שתיים.
לא, פעמיים לדעתי.
היה back to back השבוע, וזה לא היה אחרי עוד ניצחון בחוץ?
אולי אני מפספס אחד, יש
מצב. לא משנה, בטוח לפחות, טוב, מצטער חבר שלא בדקתי זה, אבל בטוח היה שם שני ניצחונות של קליבלנד עליהם, מתוך הסך הכל ארבע פעמים שהם אמורים להיפגש, ולברון פשוט נכנס לגיים, אתה יודע, לגיים מוד הזה. איזה כיף לראות את זה.
תראה,
האם הוא יגיע לגולדן סטייט כזה? האם הוא יגיע בקטע של...
בטוח.
אני הולך להראות להם.
בטוח. אתה יודע, לברון יש לו את המשחקים האלה שהוא מתחיל והוא בכוח מוסר פעם אחרי פעם, ואתה רואה שהוא כאילו בהחלטה מודעת עוד לא זורק. יכול להיות שזה יקרה...
מצב מג'י ג'ונסון.
יכול להיות שזה יקרה לו במשחק הזה, אבל אני לא רואה מצב שהוא מבטר לקראת הסוף. ושוב, בקטע של ג'יימס, בתחילת העונה הזאת, קליבלנד שחררה שהם פרטים די מפתיעים לגבי הקריירה שלו. הוא בן 32, לא היה שחקן בתולדות ה-NBA שיש לו יותר דקות ממנו בגיל הזה. תחשבו על זה שהוא גם כל שנה בגמר.
והוא התחיל בגיל 19.
יפה. ואמרו שעשו בדיקה כמו פחחות של אוטו, כאילו מה מצב השלדה, והרופאים אמרו שמצב שרירים, גידים ועצמות של לברון ג'יימס, כמו של ילד בן 19 שהגיע לליגה. שזה דבר מטורף. הפיזיולוגיה של ג'יימס היא לא דומה לשום דבר שהענף הזה ידע. אני כן חושב ש...
אגב, הוא משקיע הרבה מאוד כסף.
$2 מיליון.
$2 מיליון בשנה בגוף שלו.
שמתוכם רק 1.6 מיליון זה כדי להסיר את הקרחת. אנשים לא יודעים את זה,
אבל... רואים שם דברים מוזרים עם השיער שלו, באמת. זה כמו טראמפ, אתה שואל את עצמכם כאלה חבילות, זה השיער שאתה תקוע איתו.
זה חצי, אבל זה לא רק הוא. דוק ריברס, יש קטע שיש כל מיני, תראו טוויטים על דוק ריברס, שנוזל לו הצבע של השיער והשיער באמצע המשחקים. די, די, אתם שחורים, זה יפה לכם, הקרחת.
Let go. תראו את ג'ורדן. טוב, אבל רק כדי להשלים לגבי לברון. אני חושב שהתחילה אצלו הדעיכה האתלטית, זאת אומרת, הוא כבר לא במקום שהוא היה, וחלק מהדברים שפועל יוצא של זה, זה הדברים שהוא לקח על עצמו לשפר, שלשות, זריקה קצת מבחוץ יותר מאשר בעבר באחוזים.
הוא נתן שלשה נגד מלווקי, באמת
מטורף. מדהימה, 2 מטר אחרי הקשת, לברון, שאומרים הלוזר וזה, שמפחד ללכת לסל, אוקיי, מפחד ללכת לסל, דפק חסל על הפרצוף.
ואיזה סרטון הוא שחרר של הבן שלו? ראית?
כן.
שקולע מהחצי.
כן.
הוא בעצם אומר, לא, קרי, הדור הבא כן. של משפחת ג'יימס, תקלע על הראש שלכם מהחצי.
זה לא שהוא קלע מהחצי, קודם כל ילד בן 11-12, הוא כאילו זורק כזה בקלילות מהחצי כזה.
זה נראה עונשין.
כן.
זה נראה עונשין.
והוא יותר גדול מהמורה לידו, אני לא יודע אם שמתם לב. כן. זה לא כל הקלפים חולקו בצורה שווה לכולם.
כן, אגב, המשחק האחרון של, הם שיחקו שלושה משחקים. והמשחק האחרון בפברואר, נגד מילווקי. אבל אנחנו גולדן סטייט, אוקיי. ככה, יש מספר נתונים שמראים שגולדן סטייט היא כן קבוצת הגנה טובה, ומספר נתונים שמראים שהם לא הקבוצה הכי טובה. למשל, סלים מתחת לסל, כלומר, הקליות מתחת לסל, הם לא מצליחים לעצור כל כך. מצד שני, יש להם כאילו, אחד מהם, הם מהטובים בליגה בבלוקים.
אין בוגות,
והם מצליחים לחטוף. כלומר, הם חוטפים המון, הכי הרבה נקודות במתפרצות.
יש לזה כמה סיבות.
ריבאונדים הם מג'עג'עים,
אבל... יש כמה סיבות, תראו, בוגוט הלך, ובוגוט היה כמובן הסנטר המוסר מהטובים בליגה, זה ברור, חוסם, כאילו פיק אנד רול, הכי רחב שאני ראיתי הרבה מאוד שנים, זאת אומרת, קשה מאוד לעבור אותו, והוא גם היה עושה את זה לטענת קבוצות יריבות באופן לא חוקי, והמון מהשלשות של...
או, פוקים.
כן, אוקיי, עכשיו, הביאו את ההוא שקרוי על שם הכלב של דסקל, זזה פצ'וליה, נכון? יש לך זזה, אוקיי. רק בדקתי, והוא אין לו רגליים, זה ברור, וזאת הסיבה גם שהם מקבלים הרבה יותר נקודות בצבע, הוא גם ריבאונדר לא מאוד טוב, וברור שהם ירדו מדרגה בקטע הזה. המחשבה הייתה שבוגוט פציע מאוד, ושהוא לא...
הוא באמת היה פציע?
כן.
פלייאוף שעבר, שוב הוכח שהם בעייתים בלי הסנטר הזה.
אמת, וטוב, ברגע שהוא גמר את העונה, זה באמת היה גם סוף הסדרה, לפי דעתי...
מי יכולים להביא?
הם לא יכולים, אין מצב שהם לא...
קרי גם צריך לקבל שדרוג לחוזה, הם לא יקחו שום סיכון עכשיו.
קרה דבר, קודם כל קרי הולך לקבל את החוזה הכי גדול שהיה כנראה, אבל בסיטואציה הנוכחית, לגרד איזה עוד סנטר, עוד בשר, זה משהו שהם חייבים לעשות. אני לא יודע אם זה יקרה. אני מרגיש שהם לפעמים מעדיפים להתחיל עם פצ'וליה, כי בוא נגיד הוא כבר גם בגיל מתקדם, ולהכניס אותו מהספסל בלי חימום זה יותר קשה, אז עדיף לתת לו את הדקות פתיחה, וללכת דווקא עם ג'וול מגיע יותר ממה שחשבו.
הוא לא רע.
הוא אתלט, והוא משנה זריקות, אבל הוא רך מאוד, והוא טיפש בצורה קיצונית, וזה לא מתאים לקבוצה כזאת.
טיפש כדורסל, אנחנו לא יורדים על אף אחד.
אוקיי, מקבל.
טיפש כדורסל.
כן. זאת אומרת, רגע, שמנו שחקנים היום שהם לוקחים MD, ואתה תיקנת אותי על טיפש.
כן.
בכיף.
כן, MD זה סבתא, הוא נותן לי, כן.
אוקיי, אז הוא, ג'וול מגיע, שהוא הכוכב הגדול של מי שלא מכיר את הפינה, שקטן הפול, כאילו השחקן שעושה הכי הרבה פספוסים, כולל בא להוציא השנה במשחק אאוט לקבוצה השנייה, היה לו זריקות עונשין, הוא יצא, הכדור שני נכנס, הלך להוציא אאוט, ואז שם לב ש...
כן, אבל לזכותו יאמר שהוא מקבל את זה, שהוא אהבל, אבל בסדר.
אוקיי, עכשיו, אז זה דבר שהוא...
אבא כדורסל.
הספסל שלהם חלש מאוד השנה, לעומת שנה שעברה, כי הלכו המון...
25 מבחינת נקודות.
איגי דואך.
איגי דואך, למרות ש... בוא נגיד משהו על הקטע הזה, איגי נשמר היום בקבוצה ברמת ה... לא יודע מה, בנפטלין, כי הוא היחיד שיכול לשמור על לברון.
כן.
והוא עשה עבודה מדהימה שנה שעברה. לא מביאים את זה מספיק בחשבון. כשהיה 2-0 לגולדן סטייט בסדרת גמר הזאת, ו-3-1, זה היה נראה
בוגרים... דורנט לא יכול לשמור על לברון?
רגע, זה היה נראה בוגרים נגד נוער. באמת. ואיגודלה, ברמת הסטריפים, מכות על הכדור, עצירת קווי מסירה, אין מישהו ששומר את לברון כמוהו, לדעתי, יותר מדורנט, יותר מדורנט, ואז הגיעה הפציעה בגב, ושם היה מפנה, אנשים שוכחים את זה, איגודלה נפצע בגב, ולא יכול היה יותר פיזית לשמור על לברון. הסיבה שהוא נשאר שם, זה בשביל הדבר הזה.
לא, זה לא בליגה, כן? כי אני חושב שטוני אלן וקוואי לנרד, יש להם נתונים יותר טובים על לברון?
אני לא בטוח.
אני נבדוק את זה, אבל אני...
בוודאי שנה שעברה כשהוא היה בריא, הדברים הקטנים שלברון נכנס והוא מזהה בדיוק את הרגע שאתה יכול לתת לו בומבה על הכדור, זה היה מדהים. בשני משחקים הראשונים, פעם אחרי פעם, לברון נכנס עליו ולא יכול היה לעשות יותר כלום.
זה המשחקים של לברון.
כלום. מעיף כדורים ליציעים, עצבני, כועס. אז בקטע הזה, איגודלה עוד
נכס. לפילדלפיה יש 14 סנטרים מבטיחים שהם לא צריכים.
זה יבוא משם או ממינסוטה, לדעתי. אם גולדן סטייט. לא יודע, יביאו איזה משהו, מישהו שרוצה להיפטר מאוד.
יש מצב אוקפור כזה מגיע לגולדן?
אוקפור, בטח, למה לא?
לא יודע, אני צריך לבדוק את זה כלכלית. נואל רוצה לעזוב, שזה דבר
משמעותי. נכון, גם הוא רוצה לעזוב, אבל הוא... נואל הוא פירסט, כאילו, הוא בסיבוב הראשון, נכון? יש לו סכום שהוא אמור לקבל.
אין לי, אני לא מול זה עכשיו, אז זה קשה להגיד לך בשלוף, אבל אני רק אומר שהם חייבים סנטר, שהוא לא סנטר בקאפ, אלא סנטר עם דקות משמעותיות.
מה זה חייבים?
אני חושב שהם בסכנה מסוימת של ספסל קצר ופציעה אחת מלהסתבך, וזה כבר
ראינו. ונתונים וכאלה. אנטוני דייביס, שמישהו יציל אותו מניו אורלינס, אוקיי?
הוא עשה טעות גדולה מאוד שמשכה שם.
אוקיי, תראו, העונה יש לו 15 משחקים עם 30 נקודות ו-15 ריבאונדים, או יותר, כן? בכל שאר ה-NBA יש רק 9 משחקים כאלה. זה כאילו, זה נתונים מטורפים.
אבל יש לו נתוני קווין לאב ומינסוטה, הוא משחק שם עם פחיות ופחים.
ואגב, קווין לאב הביא את הנתונים ממינסוטה עכשיו, העונה, יש לו נתונים מינסוטה בקליבלנד, ואנחנו רואים כמה זה מצוין.
רק לסגור את הפינה לגבי גולדן סטייט, לפני שניגע אולי קצת בגבה של ההוא, במצב הנוכחי, הם צריכים להכריע משחקים עם ה... עם היחידה הראשונה. זה די ברור, כן? כי כשהיחידה השנייה נכנסת, יש בעיות, ואתה רואה גם הרבה פעמים שגולדן סטייט ב-35 הפרש רבע האחרון, והחמישיית מחליפים שרק את כל הרבע הזה. ברור שבפלייאוף זה יהיה אחרת, ואני מבטיח לכם, אתם תבדקו אותי, תשמיעו אותי, תבוזו לי אם אני טועה,
שגולדן
סטייט תהיה קבוצה אחרת לגמרי מבחינה הגנתית בפלייאוף. הם הבינו שהמרדף הזה, שמי שאשם בו הוא דריימונד גרין, המרדף האובססיבי אחרי ה-C של שנה שעברה, פגע בהם קשות, ודריימונד גרין עלה להם פעמיים, בזה שהוא לא נתן לאף אחד שם להוריד הילוך, וברמת הריבים וחדר הלבשה בוער ודברים כאלה, ושתיים בחיבה המוזרה שלו לציקלווינים ובולל הביצים, שפעם אחת מחלו לו, ופעם שנייה כבר לא, ושם בעצם הטייד של הסדרה התחילה
אם מדברים על אנשים שיהפכו שולחן בדוקים.
האם זה, כן, האם יהיה משחק פלייאוף?
כן.
אוקיי.
אגב, שנה שעברה, שכולם חשבו שזה יהיה משחק פלייאוף, וגולדן סטייט פרקה לגורמים את קליבלנד, זה היה הסוף של דיוויד בלאט, לדעתי.
יש שם קטע בגולדן סטייט.
בטוח.
אומרים כאילו, בסדר, הגנה וזה. תשמעו, זו קבוצה שיכולה לקלוע, אם היא רוצה, 50 נקודות ברבע. זה כאילו...
זו קבוצה שאם היא...
זה משהו...
למה 50? סי כל הזמנים הוא 58. שיתנו פוש. שיעברו למטרות שהם רק רבע ולא כל העונה.
אני מסתכל על זה גם בעוד היבט אחד. גולדן סטייט משחקת בסופו של דבר הרבה מקרים, מה שאתה כופה עליה. אם המשחק הוא בקצב יותר איטי, הם ינסו לרוץ, זה לא ילך, הם יכולים לשמור. זו קבוצה שיכולה לשמור.
דורנט הוא אחד משחקני ההגנה הכי טובים בליגה, אני תמיד אומר את זה.
ראינו את זה פלייאוף שעבר.
אני מסכים.
הם חיסלו את סן אנטוניו.
אני מסכים. אני מסתכל על מה שקרה שנה שעברה עם אוקלהומה סיטי, ובאמת, בזו לו אחר כך חלק בצדק, חלק לא, על איך שהם, על המלדאון שלהם, כשהם הובילו 3-1 והסדרה כביכול הייתה בשליטתם נגד גולדן סטייט. אבל היכולת של החבר'ה האלה להחליף על כל כדור, מה שהיה בלתי נסבל לגולדסטייט לעמוד מולו, שפתאום יוצא עליך איזה סטיבן אדמס כזה, זה ניו זילנדי עם מפלצת.
הסנטר הכי טוב בליגה.
ועם רגליים שזזות ככה.
כן.
ראיתם מה סטף צריך לעשות כדי לקלוע איזה שלשה עליו מקילומטר, ושכולם ידברו על הדבר, הם סבלו בסדרה הזאת. גולדסטייט שנאה לשחק נגד אוקלאומה
סיטי. ניצחו בקושי מאוד.
בקושי רב, וגם חלק מהשחיקה שלהם הייתה זה, קליבלנד תהילה עד הגמר, בגדול, להוציא את הסדרה עם טורונטו, שגם זה לא היה...
לא, טיילו לגמרי, זה היה 4-2 של טיול.
כן, אז זה חלק מהחבילה גם, ואני חושב שגולדסטייט בפלי אוף תשמור אחרת לחלוטין, היא שומרת אנרגיות.
כן.
זה ברור.
משחקי קריסמס, אנגליה, אין...
רגע, מה יש שם? בואו, תנו לי... לא אימו, מה אתם חושבים? איך להתפתח?
או שגולדסטייט תנצח, או שקליבלנד תנצח.
בטוח.
זה בטוח.
בטוח.
או שתהיה הערכה, ואז או גולדסטייט...
יש לי תחושה שיהיה להם רבע ראשון חזק, ולו כמו מאמן איכותי, יוותר על המשחק הזה.
אני לא כל כך רואה ויתור, אני חושב שלברון
ב-25-30 הפרש כולם מוותרים על המשחקים.
אני לא רואה את זה קורה, אני רואה את קיין לברון מנסה לנצח, לעשות סטייטמנט.
תראה, הם גם מערכים קליבלנד, יש לזה משמעות
גם שנה שעברה?
כן, fair enough, אבל קשה לקבוצות האלה לנצח את זאת, את כל אחת במגרש של השנייה, קשה להם.
מי עוזר המאמן שלו?
וואו, גרנט. גרנט בדיוק מחפש את המשרה הבאה.
אני, דרך אגב, הערה האחרונה שהיא ממש לא, 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 לא נגיע לרמי אדר, בחיים לא עכשיו, אבל אחת הסיבות שבלט לא התאבד על בגצקיס, לדעתי, קשורה לעניין של עוזר מאמן חזק לידו. אני לא צוחק איתך.
זה לא
מצחק. אם מישהו רוצה את העוזר שלו באמת, הוא יכול למנוע מהלך כזה. אחר כך אומרים, רציתי לקדם לו את הקריירה.
אני יכול להביא לך את התפקיד.
אומרים, כאילו עכשיו שבלט, אי אפשר לעצור מאמן באמצע הקריירה מלקבל הצעה כזאת. בגצקיס לא מאמן נחות בהרבה במעמד שלו ממה שבלט היה לפני 3-4 שנים.
תסתכל על קר ווולטון, שוולטון קיבל את ההצעה מהלייקרס, קר כבר הרז אותו מזוודות.
אבל לא באמצע עונה.
לא, סבבה. אני חושב שקר ראה את וולטון עושה מה, 22-0? הוא הרז לו ואומר לו, אחי, אתה חייב את מאמן ראשי איפה שהוא לא פה.
אתה אדיר, אתה מותג.
אנחנו לא, קודם כל אנחנו נדבר על מאמנים, ווולטון הוא אחד מהשמות האלה שאנחנו נזכיר. וולטון דרך אגב אמר שהוא הרגיש אשם, שהוא עשה ראיון בפודקאסט של ורטיקל, והוא אמר שהוא הרגיש אשם, שסטיב קר בנה את התרבות ואת הקבוצה, והוא רק כאילו גלש.
אוי לא, פוקי.
ואז הוא אמר, לא, ואז הוא אמר, אבל אני הרגשתי אשם, אבל אני הרגשתי גם שאני צריך להיות מאמן.
ואגב,
הוא אחלה בחור, אני בטוח שאגב, אפרופו זה, הוא לא שותה, אבל הוא מעשן מלא. כאילו, וולטון משהו.
הוא מפורטלנד.
בדיוק.
זה מה שהם עושים שם. יורד גשם הם מעשנים.
בקטע של גולדסטייט אגב, והקרדיט, שוכחים את מארק ג'קסון, שהיה הראשון ש...
זה החלק הבא.
כן, כן, כן. משחקי קריסמס, אין כאלה משחקים גדולים בקריסמס עצמו, כלומר, בבוקסינג דיי, יש את ארסנל ווסט ברום, צ'לסי בורנמות, מנצ'סטר יונייטד, סנדרלנד, הל סיטי.
תן לי רק על צ'לסי מילה, צ'לסי בלי דיאגו קוסטה.
בלי דיאגו קוסטה, ונגד קבוצה לא רעה בכלל.
עוד שלושה משחקים עד השיא.
כן, בורנמות, אני חושב
שיא כל הזמנים בפרמייר ליג.
כן, 14 ניצחונות, זה השיא של ארסנל. אני חושב שבורנמות יכולה להוציא משהו מהמשחק הזה, מהסיבה שקוסטה הוא מאוד קריטי לקבוצה הזאת, לצ'לסי, הוא זה למשל שהביא לו את הניצחון מול ווסט ברום, בבית וכו'. בלי קוסטה, קצת לצ'לסי...
מי מחליף אותו? חסרת,
בצ'וי.
מי שם? באמת, מי? אני...
בצ'וי היה שחקן של גיא לוזון, לא?
בסטנדרד ליאש?
בבלגיה אני חושב, כן.
אתם מבינים איזה ירידה ברמה מהחלוץ רחבה?
הוא שחקן לא רע בכלל.
הוא לא דיאגו קוסטה.
הוא לא דיאגו קוסטה, אבל דיאגו קוסטה יש רק אחד, ואיזה אחד?
אבל זה צ'לסי, למה אין עוד אחד?
לא, יש את בצ'וי.
כשהפול באר שבע אומרת יש רק אחד באיזושהי עמדה, אני מבין, אבל למה צ'לסי אין עוד אחד? צ'לסי עם הבעלים של לוקאקו היו.
כן,
אבל החזיקו את הכרטיס שלו.
אבל אל תשכח
הבעלים של לוקאקו נשמע רע.
כן. אל תשכח שצ'לסי היו לא בליגת האלופות השנה, ולכן, קודם כל בגלל זה יש להם יתרון בליגה, אבל גם היה להם קשה יותר להביא שחקנים שהם רצו, ולקונטה היה קשה להביא את השחקנים שהוא רצה, את גולבאלי מנפולי, ו...
בסדר, חמס בשגרירות.
אז זהו, אז יכול מאוד להיות שחמס יגיע, ואז ייגמר המשחק, תיגמר הסיפור של...
דברוי נבטוח מחכה לחמס עם פונפוני, אומר, איזה כיף, איזה כיף. כיף. אתה מצטרף לליגה, אני אש רוצה עוד אנשים מוכשרים בעמדה שלי בכל מיני קבוצות אחרות.
אוקיי, ואז יש לנו ב-27 בדצמבר יש את ליברפול סטוק, וב-28 יש את סאות'המפטון טוטנהאם, שזה אמור להיות משחק מצוין.
ליברפול סטוק, אתה מבין, קלופ, כל קבוצה שרואים עליה, מה, זה שוב קבוצה אנגלית אגרסיבית שהולכת להרוג לי את המשחק? לא נגמר הרצף הזה?
אגב, הם לא קוראים לזה כאלה קבוצה אנגלית אגרסיבית, הם לפני שנתיים ניצחו את ליברפול 6-1, ואת השער החמישי לפי דעתי כבש פטר קראוץ', והוא היה השחקן האנגלי האחרון שכבש לסטוק, זה היה ב-2014.
איפה קראוץ' היום?
2014. קראוץ', בסטוק.
הוא היה בסטוק?
כן.
באמת, הוא שנתיים באותו קבוצה?
כן, אני, אבל אתה יודע, הוא כבר...
הזדן.
כן, אפרופו שחקן NBA, הוא בגובה של שחקן NBA, לפי דעתי כבר אין לו את הברכיים ואת היכולות זה. משחק שאחר כך יהיה מאוד מעניין, כאילו בהמשך של העונה,
כן.
יהיה את ליברפול מנצ'סטר סיטי.
חזק מאוד.
זה יהיה ב-31 בדצמבר. וואו, זה כאילו הולך להיות
זה, חזק. זה המשחק סוף העונה האמיתי האחרון שנותר לנו.
כן.
אתם רוצים לדבר קצת על משחקים ב-NFL?
זהו, נגמר לי הכל, אני לא יכול להמשיך את הפודקאסט. אבל אני...
היית גדול אבל, תודה רבה, תעלה עם זריקה.
שחקן נשמה, זה משחק השפעת של אשלם תחסר, דרק, ג'ורדן.
היה את... הלילה, ג'יינטס הפסידו לג'ט, לאיגלס,
ו... עברנו ל-NFL?
NFL, סליחה, כן, סליחה. אנחנו ב-NFL, פוטבול אמריקאי, ג'יינטס הפסידו לג'ט, לאיגלס, וזה אומר שדאלאס קאובויז הולכים להיות בפלי אוף מקום ראשון בדיוויז'ן שלהם.
אז בוא נסביר למה זה מעניין שנייה. דאלאס עם קבוצה נורא מפוארת בהיסטוריה של הNFL, למקרה שאתם לא מכירים, והסיפור הכי גדול השנה לגבי דאלאס, זה שהכוכב הבלתי מעורר של הקבוצה הזו, הקוורטרבק, הפנים של המועדון, טוני רומו, נפצע.
כן.
הוא לא שיחק כל העונה, ועלה במקומו דאק פרסטון, זה דאק עם קוף כמו ברווז. כן. הרבה אנשים חושבים שזה שם נורמלי כמו דאג, לא, זה דאק. ודק הברווז הביא אותם פחות או יותר למאזן המדהים של 11-3 כרגע.
כן, אבל זה יש איזה ליגה עם שמות מוזרים, הא-הא, דיקסון, כאילו, אתה יודע, כאלה.
כן, הנקודה היא שעכשיו יש להם זמן לתת לטוני רומו, הפנים של המועדון, שני משחקים, כן, שני משחקים לשחק, אם בשני המשחקים, אם הוא באמת ישחק כמו שאני מאמר שיקרה, והוא יהיה טוב, וזה משחקים, אנשים צריכים להבין
ש... להכין אותו לפלי אוף, זה הגדול.
הדבר היפה ב-NFL זה שיש לך משחקים שקבוצות מוותרות עליהם לפני שהם הגיעו, להכסבתם של המאמרים והצופים, ויש משחקים, יש כמו קבוצות כמו בולטימור, כמו שיקגו, לא, בולטימור עדיין בהם מרוץ, כמו שיקגו, שאיבדו כבר סיכוי, ומגיעות לחרף את נפשן במגרש, כי הרבה מהשחקנים האלה צריכים להרוויח את החוזה של השנה הבאה.
נכון מאוד.
אז כשאני אומר לכם שכדאי לכם לעקוב אחרי מה שקורה בדאלאס עכשיו, עם המשחקים של טוני רומו, זה לא שהוא בגארבג' טיים של העונה, שהוא כבר הבטיח את הזה, אז אף אחד לא יתאמץ. זה ההזדמנות שלו. הפלי אוף ב-NFL, במקסימום, שאתה מסיים מקום ראשון, זה 3 משחקים.
כן.
זה מה יש. אם הוא ינסח 3 משחקים בפלי אוף, הוא אלוף.
כן.
סופרבול. דאלאס חוזר את
העניינים. אבל אני לא רואה איך מחזירים אותו, כלומר, עכשיו מחזירים אותו לכושר, בשביל שיהיה בעצם שם, עם דק נפצע.
אין דבר כזה בספורט העולמי. אין שום, לא כדורגל, לא כדורסל, שאתה צריך להחזיר עכשיו בן אדם למשחק 2, שיחריעו אם הוא ישחק או לא בפלי אוף. אין לזה מקבילה. זה סיפור סופר מגניב.
כן, אחד מהסיפורים, אפרופו קוורטרבקים וכו', היה בשבוע שעבר ביוסטון, בחור בשם ברוק אוסוויילר, שהוא קוורטרבק של יוסטון, וחתם על חוזה ל-72 מיליון דולר ל4 שנים, והוא פשוט, איכשהו, כאילו, יוסטון הצליחו לנצח וזה, אבל הוא ממש הכזב פעם אחר פעם, ואז הוא הוחלף על ידי טום סאבג', שהוא הקוורטרבק המחליף, בחור כזה... טקסני באישיותו, שיחק ב3 אוניברסיטאות
שונות. מכונת קלישאות משוכללת.
כן, מכונת קלישאות, מדבר כזה ככה. והוא החליף את ברוק אוסוויילר, הקהל ביוסטון אף על זה, כי ברוק אוסוויילר הוא שחור.
הוא די סנו.
ודי סנו.
וזה טקסס.
וזה טקסס.
וזה החלק הלא אוסטין של טקסס.
והוא חתם על חוזה ענק, ומגיע טום סאבג' ומחליף אותו ושיחק מצוין, וברוק אוסוויילר אומרים, הוא השאיר את הכסדה על עצמו, לאורך כל הזמן בסיידליינס, ואומרים, א', שהוא עשה את זה בשביל להראות למאמן שאוקיי, תחזיר אותי, כי אני
מוכן
עם הכסדה ואני מוכן, תן לי לחזור, או להסתיר את הדמעות שלו.
זה מאוד הגיוני. מי שלא מכיר, טום בריידי למשל, שזה עוד סיפור ענק השנה, מוריד את הקסדה, ברגע שנגמר החלק שלו בהתקפה, הוא כבר בלי הקסדה. כל מי ש... אתה יודע, אנחנו ישראלים, הרבה... יש לנו... אנחנו יודעים על הקסדה.
כן.
בנסיבות אחרות. זה לא נוח, זה לא כיף. בן אדם שנשאר עם קסדה על הספסל, זה לא טבעי.
כן, זה לא טבעי, זה משהו שזה. אוקיי, עוד סיפור קטן על, על, על ה-NFL. יש את אודל בקאם, שהוא יכול להיות בעצם ה-wide receiver שהולך לזכות ב-MVP.
תעשו לעצמכם טובה. תראו
highlights, תפיסות,
כן, תפיסות וריצות.
הוא מומחה בתפיסה ביד אחת. עכשיו, נתון סופר מעניין ודי כאילו שובר את הראש ומראה את המעמד של הקוורטרבק בליגה הזאת, כן? מאז 1957, רק 19 שחקנים שהם לא קוורטרבק זכו ב-MVP. כל שאר ה-MVP,
שוב, תגיד שוב.
מאז 1957, רק 19 שחקנים שהם לא קוורטרבק זכו ב-MVP.
19 עונות או 19 שחקנים שונים?
לא, 19 עונות. כאילו היה ג'ים בראון, הוא זכה שלוש פעמים
בשיקגו.
בשיקגו הוא זכה שלוש פעמים ב-MVP.
זאת אומרת בערך 2.5 קוורטרבקים על מישהו שהוא לא קוורטרבק, או שלושה?
שלושה, כן, שלושה אפילו. אה לא, יכול להיות שגם אותו קוורטרבק זכה כמה פעמים. בסדר, לא משנה.
אבל בקאם, קודם כל הוא... הוא אחד מהטובים בקאצ'ים, בתפיסות, בטאצ'דאונים, בפירסט דאונס, הוא מגיע, והוא באמת, הוא הופך את אילי מנינג לקוורטרבק טוב.
לא, אני מפציר בכם לראות המשחקים של הג'יינט, גם אם אתם לא חווים פוטבול.
הוא תופס דברים מדהימים.
באמת, תסתכלו, אבל זה לא רק התפיסות, זה העובדה שהוא מחפה על הקבוצה שלו שמשחקת מזעזע, ופתאום הוא תופס, מחזיר פאנט, או לא יודע מה שלא יהיה, ל-80 יארד.
כן.
ל-80 יארד. אתם צריכים להעריך את התנועה, גם אם זה סטרואידים, גם אם זה לא סטרואידים, גם אם זה ניסויים של סטייל אקסמן, מה שקרה שם, אני לא יודע איך, השינוי כיוון שלו.
כן.
זה לא, תסתכלו, רק, זה לא יאמן.
אגב, הוא אמר שהוא למד הרבה מכדורגל, הוא היה שחקן כדורגל בצעירותו, והוא אמר ש...
בנדיט לייק בקאם.
כן, הוא אמר שהוא שינה את התנועת רגליים שלו בגלל כדורגל. אגב, הוא הלך להתאמן עם ביירן מינכן כשהם הגיעו לניו יורק וכאלה. הוא בן אדם סופר מעניין. יש אגב, אפרופו אם אנחנו כבר בהפצת שמועות וכאלה, יש עליו שמועות שהוא הומוסקסואל, כמובן אפשר לדעת, אבל אחד מהדברים שקרו בשנה שעברה, אני אתאר לעצמי שהוא יודע אם כן או לא, אבל אחד מהדברים שקרו בשנה שעברה, בולטימור רייבנס, שזה חבורה של
רוצחים, מילולית, לא מילולית, חלק מהם, אתה יודע, מאושמים ברצח, כולל הכוכבים שלהם,
הם צעקו עליו, היו עליו צעקות שהוא הומו וכאלה, וזה היה ביג אישו. הוא עצמו בניו יורק וכאלה, אז הוא סבבה. אחד מהחוגג טאצ'דאון הם הכי מגניבים
בליגה שבה על כל חגיגה כזו אתה חוטף כנס.
כן, הוא חטף כנס. אוקיי, הוא עלה עם נעליים לכבודו של סייגר, שמת מסרטן,
השדרן של ה-NBA
שמת מסרטן, והליגה התכנסה אותו באיזה 35,000 דולר, כאילו דוד. אז קיצר, אודל בקאם הוא מאוד מעניין, ויהיה מאוד מעניין לראות אם הוא יזכה ב-MVP. לפי דעתי ההפסד הזה לאיגלס די ימנע ממנו.
תראה כמה סיפורים כאלה, אני רק רוצה לנגע למה שאמרת, תראה כמה סיפורים אנחנו שומעים לאחרונה על כוכבי ענק שהשחקנים השחורים, לא צבע או אלא הפועלים השחורים של קבוצות אחרות, נופלים עליהם על הקטע הזה. ראינו את המשחק של רונלדו שבו הוא קיבל את הכינוי מריקון יותר פעמים ממוצע של נרקוס, וראינו את אודל בקאם עם בולטימור. ואתה רואה עוד ועוד, הסיפורים, זה ייגמר רק שסופרסטאר ענק ברמה שלהם יגיד, פאק איט, אני יותר טוב מכם ואני גיי. מה תגידו עכשיו?
בקטע הזה צריך להגיד שמבין הקומישיונרים, הגיבור הגדול, כן. הוא אדם סילבר, כן. ב-NBA, הדברים שהוא עשה, כולל לנשל את שרלוט מאירוח האולסטאר בגלל חוקים שפוגעים בזכויות הקהילה שעברו בצפון קרוליינה.
כן.
לקחו את האולסטאר והעבירו אותו לניו אורלינס כאנישה. זה מנהיג, אני בקטע שלו נדהם מאיך הוא הצליח למחוק את תקופת קודמו בתפקיד לטובה, אני אומר את זה.
בוא נגיד
אומרת...
שזה, הוא עשה את זה בתקופה של אובמה, בוא נגיד, עדיין, הפסיק להגיד, בוא נגיד, שבתקופה של טראמפ,
לא יודע.
אני לא בטוח אם הסנטימנט הציבורי אפשר לעשות את זה שוב,
הליגה אבל טוב בקטעים, שהוא עשה את זה. הליגה בקטעים הליברליים עושה דברים מדהימים.
הליגה הכי ליברלית, השחקן ההומוסקסואל הראשון
הוא שחקן זניח, אבל לא משנה, הוא יצא מהארון בליגה הזאת.
כשהוא משחק.
כשהוא משחק.
אני רוצה גם להגיד בעניין של סילבר, שה-NBA, טוב, חלק מתהליך הפריחה, הפריחיזציה המחודש, גם זה מסוף העידן של סטרן, אבל מודל לחיקוי, באמת, ובעניין של הענישה, להערות הומופוביות, דברים כאלה, הליגה היום עושה דברים מאוד יפים.
רק לפני כמה שנים, אלן אייברסון נכנס חדשות לבקרים על בגי פנס. כן, הבן אדם הזה שפשט הרגל היום, לא שהוא לא משנה כמה כסף, הוא היה מאבד אותו, אבל הוא לוקחים לו כסף מהכיס, כי הוא בא עם מכנסיים רחבים.
כן. אני חושב שעם המכנסיים הרחבים של אלן אייברסון, אנחנו יכולים לעבור לשלב הבא, לשיחה הבאה.
ניתן לאורח שלנו להוביל על מאמנים ב-NBA.
כן.
בכל יום נתון, חלק ג' חלק ג' ערוץ הספורט, או חסות, אם אתם מכירים מישהו שלחו אותו אלינו, או ערוץ הספורט.
מה עם המסעדה המקסיקנית שלנו?
הם גוררים רגליים. אנשים לא מבינים עדיין.
הם לא מבינים שאנחנו נעשה את זה.
אנחנו נראה להם את כמות ההודעות שאנחנו מקבלים ושואלים עליהם. יאללה, ניתן את הבמה עכשיו לאורח שלנו, תובילו חבר'ה, מאמנים ב-NBA.
אז ככה, קודם כל הפודקאסט, החלק הזה, חלק ג' מוקדש לגיל דבש, שהיה מאמן שלנו. הוא היה גבר אמיתי, אני עמדתי עליו הרבה. אוקיי.
מה עם ננו? לא נדבר על ננו?
ננו.
אנחנו בנינו את ננו.
נכון, אשכרה, ננו אימן אותנו. ננו,
איפה הוא מאמן עכשיו? נימבורג ונבחרת צ'כיה, חביבי.
והוא המאמן הישראלי הכי מוצלח.
כרגע באירופאים, כן.
מתי הוא מגיע
למכבי? הוא סירב, שנה שעב, סירב. היה מסע ומתן על עוזר מאמן, והוא לא רצה את מה, הוא בפסגת העולם.
לא, אסור לו להגיע לזה שם הזה. אוקיי, קודם כל, אני חושב שאנחנו יכולים למדוד מאמנים על פי סטטיסטיקות וכו', אבל אני לא רוצה. אני רוצה למדוד מאמנים על פי התרבות שלהם, ואני חושב שכשאנחנו מדברים על המאמן הכי טוב בליגה, כן, אז אין ספק בכלל שמבחינה תרבותית זה גרג פופוביץ'.
אין מחלוקת.
אין כאילו בכלל, אין בכלל ספק שמה שהוא עשה ב-20 ומשהו שנה האחרונות בסן אנטוניו, זה, אין את זה בשום מקום אחר בספורט האמריקאי, אולי רק בניו אינגלנד פטריוטס, ב-NFL, הוא פשוט בנה שם תרבות, ניהול, מדהימה. ראינו את זה בטקס פרישה של טים דנקן, שהוא בעצם פופוביץ', אתה זוכר רם שדיברנו בשבוע שעבר שצחקנו על זה, לא, זה היה לפני כמה שבועות שצחקנו על זה שלפופוביץ' לא אכפת ממשחקים וניצחונות, הוא רוצה לגדל בני אדם ורוצה שיהיה לו, שאנשים יהיו טובים וכו', כאילו צחקנו על זה והיינו צינים, אבל נראה שבאמת לפחות עם טים דנקן זה הוא בן אדם בעצם שלקח את טים דנקן אחרי שאימא שלו מת, אחרי שאבא שלו מת, הוא הבטיח לאבא שלו שטים הולך להישאר אותו בן אדם.
על ערס דווי לאבא.
כן, כשאבא שלו גסס, אז הוא אמר לאבא שלו, תשמע, אני הולך לשמור לילד שלך, הוא יהיה אותו בן אדם שנכנס לליגה, הוא יצא מהליגה אותו בן אדם.
הוא ימשיך לא לדבר עם אף אחד.
כן, ואנחנו רואים שגם טים דנקן חוזר ומתאמן ומאמן את, ועוזר לפאו גסול.
אגב, מגדולי חובבי ה-D&D בעולם. אני לא בטוח שיש ספורטאי בעולם שמעיד על עצמו שהוא אוהב D&D.
אתה מבין כמה טוב אתה צריך להיות בספורט, כבן אדם שחור, גבוה, להגיד, אני משחק D&D, אני משחק את הקוביות האלה, אני משחק קוף 20.
בשביל האמריקאים ובשביל ספורטאים אמריקאים, זה 30% יותר מלצאת מהארון, בדרגת החומרה. כן, אני אוהב Dungeons and Dragons, ואני אוהב להתלבש כפייה.
שר הטבעות קצת פתח אנשים את הראש, אבל לשבת בחדר ולזרוק קוביות,
יש לו כזה כמו ב-Stranger Things, יש לו חברים כאלה, הוא יושב עם קוואי לנרד, גם קוואי, אוקיי.
וואו, קוואי.
לקוואי גם כן יש משהו ווירדי.
הם חבורה של שתקנים.
כן.
מה אם פאו גסול מגיע לשאומר, היי חבר'ה, מה העניינים? הוא עושה, למה כולם בשקט? בשיקגו כולם דיברו.
אבל לא, דווקא פופוביץ' אמר, הוא תמיד אומר שמה שמאוד חשוב לו בקבוצה זה חוש הומור, שאנשים כאילו לא יקחו את עצמם ברצינות, והוא בנה תרבות באמת מדהימה, ואני חושב שכשמתחילים לדבר על תרבות NBA וכו', פופוביץ' מעל כולם.
פופוביץ' ועוד 29, אפשר להתייחס
בדיוק,
לזה ככה.
בדיוק, ככה, ולכן אנחנו נדבר על האחרים, כי על פופוביץ' באמת אפשר לדבר, אני אומר פודקאסט שלם רק על, על הדברים של פופוביץ' ועל התורת ניהול של פופוביץ', שלפי דעתי אחרי, אחרי שהוא יסיים את הקריירה שלו, יצאו ספרים מדהימים.
אם, אם יספיק, הוא כבר לא ילד, הוא חייב להתחיל לעבוד על הספרים האלה.
לא, לא.
הוא כמעט 70.
כן, אבל קודם כל, לפי דעתי כבר עובדים, כן? זה לא שזה. אני יודע שמהרעיון שלי עם אריקסון, שהוא יושב עם החבר'ה של סן אנטוניו ומדבר איתם, כדי להבין איך הם הגיעו למומחיות שלהם בכדורסל.
אגב, בניגוד לתדמית שלו, שהוא נראה כזה, הוא נראה קלינט איסטווד בגרן טורינו, נכון? כזה, זה כן נרגן כזה.
יושב על הכיסא עם השוטגן.
כן. הוא אחד מהמשתמשים הבולטים ביותר ב-Advanced Statistics.
כן.
שזה תמיד נראה שהיום זה כבר טריוויאלי, אבל בעבר התייחסו לזה בזלזול גדול.
התרבות שלו, הוא מגיע בעצם מהעולם הצבאי האמריקאי, הוא היה בצבא, הוא היה איש מודיעין, איש מאוד מאוד פתוח רעיונית, להרבה מאוד רעיונות, ליברל מאוד, ההפך מגרן טורינו.
לא בעיר הכי ליברלית בארצות הברית, אבל...
לא, אבל תראה את הנאום של הבן אדם על הבחירה של טראמפ לנשיאות, ואתה מצטמרר. באמת, עזוב עכשיו דעה פוליטית, זה לא חשוב. המקומות שבהם הוא בא, אני גבר לבן עשיר, והיום אני רק מנסה לדמיין מה זה להיות שחור, שחור הומו, שחור הומו,
תראה מי יש לו.
חצי היספני.
יש לו את קוואי לנרד שחי מתחת לסלע רוב חייו. אתה יודע, יש לו שחקנים, הוא יכול לדבר איתם, אתה יודע, הוא מניח שהוא מדבר איתם על הדברים האלה, זה לא שהוא חי במערה.
אגב, הוא גם מבקש, הוא אומרים על פופוביץ' שהוא שואל אותם שאלות טריוויה שלא קשורות לכדורסל, בשביל לראות איך הם כאילו מגיבים, כאילו מה הבירה של הונדורס, כאלה, בשביל לראות איך הם מגיבים, אתה יודע, בשביל שילמדו קצת, בשביל שיפתחו את הראש, במובן הזה הוא קצת מזכיר את פיל ג'קסון, שהיה מגיע עם תפיסה מאוד אחרת.
וזה מחבר אותנו, עכשיו אמרת, אתה לא רוצה לדבר על פופוביץ', זה מחבר אותנו בדיוק לתוצר המובהק של השילוב פופוביץ' ופיל ג'קסון, וזה סטיב קר.
בדיוק, פופוביץ' ופיל ג'קסון שכבו מתישהו, ומישהו מהם נכנס להיריון, ונולד סטיב קר.
טוב, אני אשאר עם התמונה הזאת כמה ימים, וזה לא יפה מה שעשית, אבל...
זה הרבה אור מקומט שם.
סטיב קר הוא בהם... או מיי גוד.
שנייה.
סטיב קר...
סטיב מהר לגטל, איפה שחזר?
אם יש...
איפה הפועל חיפה?
אם יש, נגיד, שני מאמנים בליגה, שיש לי גם עליהם נון-סקשואל קראש, זה פופוביץ' וסטיב קר.
כן.
קר, מעבר לעובדה שהוא איש מאוד משכיל וחכם ועם אופקים רחבים, ובאמת, לכו לחפש את הפודקאסט שלו אצל אקסלרוד, שהם ישבו שעה ודיברו על רבין ועל הילדות שלו בלבנון, כי סטיב קר גדל בלבנון ואיבד את אביו.
ובמצרים, נכון. בלבנון ובמצרים, למד בבית ספר בינלאומי ויודע ערבית, כאילו בן אדם באמת פתוח.
איש מדהים, ואני קצת סיפורי המנוח ואני, אז בכל המפגשים שלי עם סטיב קר, כולל בגמר ה-NBA.
זה name drop. פרנץ בקנבאואר אמר לי, אף פעם אני עושה name
dropping. יפה מאוד. סטיב קר, לב סדרת הגמר שגולדן סטייט זכתה בה באליפות, 2014-15, הקבוצה שלו בפיגור בסדרה, נמצאת מינוס 2-1, וכאילו מתחילים לדבר, וואו, איך זה יכול להיות, אלה עם השמונה שחקנים פעילים מנצחים פה, ובלט עושה בית ספר לקר וכו'. הוא היה כה רגוע, ברמה שאני נדהמתי בזמן אמת, שאנשים, כולל ישראלים, באו אליו וביקשו סלפים, והבן אדם הצטלם איתם בסוף אימון, שכל הלחץ על כף המוזניים פה, ואליפות וכו'. ואני מזכיר לכם, גם בהמשך, שכשהוא החליט לעבור לסמול בול, שהכריע את הסדרה הזאת, בעצם לשחק בלי סנטר ולכפות על קליבלנד קצב שהיא לא יכולה לעמוד בו, וזה מה
שהפך... דרסו את המשך הסדרה.
דרסו את המשך הסדרה מ-2-1 בעצם לשלושה ניצחונות ברצף. הוא נתן קרדיט לעוזר זוטר של הזוטר של הזוטר, שנתן לו את הרעיון הזה לעבור לשחק נמוך. אין מאמנים ב-NBA שעושים דברים כאלה.
כן. אגב, בגלל זה, כשאנחנו דיברנו מקודם על לוק וולטון, אז הוא באמת, אני באמת מאמין לו שהוא מפרגן לו. כלומר, זה לא סתם, אני מעיף אותו בגלל שאני חושש למעמדי. אני לא חושב קודם כל שהוא חושש למעמדו, אני חושב שהוא באמת מתחיל לבנות תרבות ניהול, בדומה לפופוביץ' בסן אנטוניו, הוא עושה את זה בגולדן סטייט. אגב, שזה התחיל...
ג'רי ווסט מעורב שם, לא?
הוא יועץ, הוא יועץ. אבל יש ללאקו בבעלים, שווה מאוד, יש כתבה שעשו בשנה שעברה בניו יורק טיימס, על הניהול של גולדן סטייט, זה ניהול סופר סופר מתקדם, סיליקון ואלי, זה
מצוין. כן, כשהם עמדו לעוף, למשל, בפלייאוף, נגד אוקלהומה סיטי, כשהם עמדו להיות מודחים, אז כולם שלפו את הזה, הוא הרי אמר שם בכתבה שאנחנו שנות אור ודור מעבר לכולם, ובניהול, לאקו, בעלים. ואז יש את הרגע המפורסם שקליי תומסון נותן משחק מדהים ומחזיר את גולדן סטייט לעניינים, זה היה גיים 6 לדעתי, כשאוקלהומה סיטי כבר עם מיתרון לקראת הסוף, פתאום נכנס לזה זון מטורף, כן. לייקוב יורד על הברכיים ומשתחווה בפני קליי תומסון, כדי שלא יציעו לו את הכתבה ויגידו, אתן שנות אור מעל כולם ותראו מי ידיח אתכם.
כן. אז סטיב קר שם, לפי דעתי הוא באמת הולך, הוא בונה שושלת, כאילו הוא בונה תרבות
אחרת. הם צעירים מאוד.
הוא בונה תרבות שמבוססת על הרבה מאוד תפיסות בסיסיות, מסורתיות מאוד מצד אחד, אבל מצד שני יש להם סופר חדשנות, יש להם בן אדם שאחראי על חדשנות שם, הם כל הזמן מנסים דברים חדשים, שנה שעברה למשל הם הביאו אוזניות כאלה שמחדדות את ה... שמקשיבים למשהו, או
פיצול קשב,
זה פיצול קשב, הם כאילו בעצם מחדדים את החושים שלהם לפני משחק, יש להם מלא טכנולוגיות, הם מאוד מחבקים את זה.
יש משהו שאי אפשר לצלם, של אימון של סטף קרי עם אורות, שהוא נגיד עובר את החצי ומדמה לו סיטואציות, עם האור כחול זה ככה, שניים קופצים עליך, האור צהוב זה ככה, וזה מטורף, וגולדן סטייט לא נותנת לאף אחד לצלם את הדבר הזה.
זה נקרא סטרוב לייטס, שבעצם מייקל ג'ורדן הביא את זה בזמנו, אורות דיסקו כאלה, הוא התאמן עם אורות דיסקו בשביל לדמות את הפלשים, ואז הוא גילה שזה בעצם עוזר לו, מחדד לו את החושים, גם קוואי לנהוד מתאמן עם משקפיים מיוחדות כאלה, אבל בכל מקרה, הם מאוד מתקדמים.
כן, טכנולוגיה לא חסרים באזור הוואלי.
בדיוק, הם משתמשים ב...
גם טכנולוגיה ישראלית דרך אגב שהם משתמשים בה.
נכון, הם משתמשים בהרבה טכנולוגיות, גם ישראליות, ואני חושב שמה שמאפשר את זה בעצם קר, שמאוד פתוח לרעיונות האלה, ואפרופו לוק וולטון בזמנו, שהוא בעצם החליף אותו, כן? לוק וולטון אמר, מה שסטיב קר עשה זה לבנות תרבות, ואני פשוט הייתי על המסילה הזאת של התרבות, וזה הכל, כל התרבות מסירה למשל, כל התרבות פרגון, כל העובדה שקווין דורנט יכול לשחק עם סטף קרי וגרין וקליי, וכולם מקבלים את הזריקות וכולם מקבלים מסירות, זה רק בגלל סטיב
קר. קבל הערת בדרך אגב כזו, יש כנס שאני מגיע אליו מדי פעם במינכן שקרא DLD, כנס שלא סיברתי שם המשקיע שלי, עם כזה הרבה טכנולוגיה והכל, ודיברתי שם איזה מישהו שקצת קשור לביירן מינכן, לא מהגורם העסקי יותר.
פרנץ בקנבר?
לא, 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 מישהו שלא, לא, לא, לא שמוכר, והוא התקשר אליי לפני שבוע וחצי, דיבר איתך נראה לי, יכול להיות.
כן.
מישהו, אבל, כן. אז אחד השותפים שלו בהמשך, והם אמרו לי, תביא לנו טכנולוגיות ספורט שיש פה בארץ.
כן.
כולם מסתכלים על כולם, וכולם אומרים, טוב, יש מלא דברים שיכולים לשפר אותנו, תביאו לנו.
כן.
תביאו לנו כדורגל, כדורסל, כולם מדברים על זה, תורם מכנס לכנס, כמה טכנולוגיות ספורט הולכות וניות בקור, והמאמני אולד סקול, אלה שזורקים מהרות כמו הפוסי של זה והפוסי של זה,
כן.
הולכים ונכחדים.
כן, אבל סטיב קר הוא, אני חושב, איפשהו גם תפר ביניים.
יצחק שום קיבל עבודה.
מינוי בבני יהודה, כן.
סטטיסטיקות, כן, סטטיסטיקות זה מיותר.
באזור שכונת התקווה זה המקום הכי מתקדם טכנולוגית.
הוא, סטיב קר, גם דורית, הוא בתפר של בין ה-old school ל-new school, כי יש לו גם מזה וגם מזה. הוא היה ב-NBA של שנות ה-90, אוקיי? והיה קלעי נהדר והכל, אבל לא היה אמור להיות סופרסטאר ב-NBA, והאופי המיוחד שלו הוא מה שהוביל אותו, לא היו לו נתונים פיזיים יוצאי דופן, או יכולת כדרור מדהימה.
נוסק.
יפה, וקר עצמו, אומנם מצד אחד טכנולוגי ומאפשר את הדברים האלה, אבל הוא גם מאוד פילוסופי, הוא תמיד מדבר על, על הספר שהוא סוג של מודל שלו לעבודה, The Inner Game of Tennis, ספר טניס פילוסופיה, שגם אתה יודע,
שמי כתב אותו?
זה... לא זוכר את השם, אבל בשנים האחרונות כשסטיב קר, בוא נגיד, הפך להיות שם דבר וכולם מכירים אותו וכולי, אז חלק מהעניין היה שהוא חייב את הספר שלו, סטייל, זן ואומנות החזקת האופנוע שהיה של פיל ג'קסון, אז The Inner Game of Tennis זה הספר שלו.
טימותי גלווי.
כן, ו... זהו, אז אני חושב שיש בו משהו מדהים וחדשני, ואני מאוד מקווה שתהיה לו הצלחה בליגה, גם עם קבוצות אחרות, אבל יש פה איזשהו דיון שאתה צריך לעשות עם עצמך, אם אתה שופט את זה פר רקורד, וזה ברור שזה משקר, כי בעונה הזאת יש מאמנים שאנחנו לא מכירים שיש להם רקורד מצוין, ומאמנים אדירים עם היסטוריה שהם במצב לא טוב, דוגמה ריק קרלייל, בשבילי הוא לגמרי בטופ של ה-NBA, האליפות של 2011 של המאבריקס הייתה מהמרגשות שהיו ב-20 שנה האחרונות ב-NBA.
והוא אחלה מאמן.
אני טוען שהיא המרגשת, כולל האליפות המדהימה של דטרויט.
אני אומר לך, אני לא אוהד דלס, ואני קפצתי, כשראיתי את נוביצקי הולך לבכות בחדר הלבשה, בעצם שזה מה שקרה שם בשניות האחרונות, כשהם מדיחים באמת את הרעים, מיאמי היו הרעים בשנה הזאת, אני הייתי מאוד בעיניים. תשמע, זה היה מדהים.
היה לו את המשחק הזה של ה-14 קליות האחרונות שהוא עשה שם, הוא עשה על בוש מהלכים, שאתה אומר, איך אף אחד לא שומר את זה? ואתה אומר, זה בלתי אפשרי.
וזה מחבר אותי לעוד משהו, ואולי גם זה שווה לתוכנית נפרדת. המהירות שבה נדבקת תדמית בספורטאי winner/loser. נוביצקי נחשב ללוזר כי הוא שמת פעם יתרון בסדרת גמר, כשהכל היה 2-0, נגד אותה מיאמי. ונוביצקי הוא בעיניי ווינר מדהים, אוקיי? מילוש תאודוסיץ', שכולם פה בארץ אמרו שעולה עם חיתול לרבע האחרון ועושה דברים שכבר באירופה אומרים, אוקיי, אל תשחק פה יותר, לך ל-NBA, אין לך יותר אתגרים, אוקיי? אז בקטע הזה אני חושב שאנחנו חייבים לרענן את העולם המושגים שלנו.
אז קרלייל בעצם, כשאנחנו מסתכלים על הקריירה שלו, הוא בעצם, הוא מה-80s, הוא התחיל כעוזר מאמן של ביל פיץ' וצ'אק דיילי, כאילו מהכי אולד סקול שיש, והוא בעצם, מי שדחף אותו להיות מאמן ראשי, זה לארי בירד באינדיאנה, שזה רק מראה איזה סוג של מאמן זה ריק קרלייל. השאלה...
שחקן עבר בדלאס, לא חשוב שמות, אמר לי פעם על קרלייל, כמחמאה, יש לו שני כיסים בחולצה, בצד אחד תרגילים, בצד שני דקות חילופים. אנחנו מתייחסים לדבר הזה בבוז, נגיד אומרים על לאסו מריאל מדריד, שהוא נורא מקובע.
כן.
בא עם חילופים מהבית. למה זה דבר רע? כשאתה מנהל חדר הלבשה עם אגו מטורף, ואתה צריך להחזיק את הדבר הזה בלי ריבים, זה לא הרבה יותר רגיוני שכל אחד ידע שיש לו עבודה לעשות, ואם הוא לפעמים יעשה אותה טוב, פחות וטוב יותר, אבל בגדול, אם אנחנו נעשה את זה סטדי, שוב, לא ברמת רובוט, אנחנו ננצח את רוב המשחקים.
שניכם בתקשורת, אז אתם לא, אתם מנועים קצת מלהגיע, אבל יש נטייה, גם בארץ, גם כמות אחרים, שאם המאמן מפסיד, והוא לא עשה חילופים, אז יגידו, הוא מקובע מאוד. ואם הבן אדם יפסיד והוא עושה יותר מדי חילופים, אומרים, למה אין סדר? למה השחקנים לא יודעים מי משחק במקומה?
גם זה וגם זה קשקוש, קשקוש מוחלט.
כן.
ובסוף אני מסתכל על קבוצה מנצחת, וריאל מדריד, שנה אחרי שנה קבוצה מנצחת מדהימה באירופה, כולל אליפויות, כולל תואר יורו ליג, אז בוא נשים את הדבר הזה שנייה אחת בצד, ולגבי קרלייל... לגבי יורו ליג נהדר, עזוב, יורו ליג נהדר, יש שיפור.
יש להם את הפורמט הכי טוב בעולם.
כן, נו, אוקיי.
ריק קרלייל הוא בדיוק דוגמה לדבר הזה, הוא מקובע, הוא מאוד אמריקאי, אני ראיתי אותו מגיע בשבע בבוקר, למרכז האימונים של דלאס, מתאמן בעצמו. זה מקום העבודה okay, שלו.
אוקיי, okay. השאלה, האם עונה נוראית שדלאס?
נוראית.
נוראית, אבל אז היא נוראית מהרבה סיבות ולא בגלל ריק קרלייל.
טנקינג, די.
כן, האם ריק קרלייל ישרוד את העונה הזאת? כלומר,
אני חושב שזה... לך תצפה את מר קיובן, אני לא יודע, אני לא מרגיש שאני יכול לפרשן את האיש הזה, אבל בגדול הוא נתן לו עד היום הרבה מאוד חבל, ובוא נזכור, עונת 2014-15, שדלאס הייתה בה באמת עדי דלק אחרונים של נוביצקי, עם שחקנים איומים מהספסל, 50 ניצחונות, הקבוצה הזאת הגיעה לפלייאוף במערב.
טרי,
זה היה, לא, לא, זה אחרי.
זה אחד אחרי?
טרי היה שם. טרי היה, אבל טרי כבר של הסוף, זאת אומרת, באמת טרי של הסוף. ורק על הדבר הזה הוא היה צריך לקבל 10 שנים מובטחות, לא משנה מה קורה. אני מתאר לעצמי שאם באמת זאת עונת טנקינג שגם הסכימו עליה, קרלייל זה לא הבן אדם שיזרום.
אני מזכיר לכם שנוביצקי היה פצוע. אני מזכיר לכם שנוביצקי היה פצוע, הוא רק עכשיו חוזר.
זה לא דבר רע, דרך אגב.
נוביצקי יש שנים לתת.
לא, אין לו, זו שנה האחרונה.
אתה חושב שנגמר?
כן, הוא גם אומר שאם הוא לא יחלים ברמה של...
הוא צריך עוד איזה 500 נקודות בשביל להיות בטופ 10 של הקלעים.
הוא טופ 6, הוא טופ 6.
מקום 6 בעולם.
הוא טופ 6
בכל הזמנים.
הרביעי זה ג'ורדן.
לברון יעבור את נוביצקי, אבל נוביצקי יהיה לפחות 15-20 שנה הקרובות בטופ 10 של קלעי כל הזמנים, שזה הישג מדהים לכל מי שיתווכח מי האירופאי הכי גדול. נוביצקי הוא האירופאי הכי גדול.
מי בכלל ב...
לא, אתה יכול להגיד שכאילו פטרוביץ' נקטה בזמן אמת. גסול. אוקיי, גסול. פאו.
מרק משחק את הכדורסל הכי מדהים שראיתי בסנטר.
אוקיי, אז הישגים.
כן, פאו, פאו מדהים.
פאו,
פאו מכונת אליפויות, כן.
NBA, כן.
הביא אותו ללייקרס של אבי אליפות, והביא.
אז יש, אני בעיניי אין ויכוח, כי נוביצקי היה פרנצ'ייז פרק, בנו מועדון סביבו 15 שנה.
לא היה,
לא היה דבר כזה.
הוא שיחק כל הקריירה במועדון אחד.
נכון.
שזה תמיד ראוי להערכה.
אגב, איש מאוד מעניין, בדאלאס סיפרו לי עליו פעם שלקבוצה אין את הפלאפון שלו. זאת אומרת, יש טלפון בבית של דירק. הוא מסרב,
זה כל כך גרמני,
נכון?
יש לו את המאמן, אבל שנכון, יש לו את המאמן האישי
שלו. יש לו את הולגר גשווינדר, שהוא איש מדהים. אני התמזל מזלי, ואני אומר באמת התמזל מזלי כשהתארחתי.
הוא רק אצלו? הוא רק איתו?
כן, לא, הוא עובד עם עוד כל מיני צעירים.
דני שרודר למשל.
לא חושב. וגם אתה רואה את הקליעה שלו. אבל התמזל מזלי באמת בשולי אולסטאר לפני 3 שנים כשהיה בניו אורלינס בפעם שעברה לבקר במתחם האימונים של דאלאס ולהתלוות לגל מקל שרצה אז להישאר, תחשבו מה קרה מאז, אבל גל מקל היה כאילו בורדרליין שחקן NBA וראיתי אימון אחד על אחד של גשווינדר עם נוביצקי. עכשיו הבן אדם היה 36-37 אז וחצי מגרש אימונים של דאלאס, מקל זורק לסל, חצי מגרש השני, נוביצקי וגשווינדר. עכשיו, צילמנו את הדבר הזה, זה היה מדהים. הוא עושה לו קפיצות ספרדיה, ועכשיו, אתה אומר, מה עוד יכול, מה אתה יכול עוד לשפר אצל נוביצקי, כן, בתחום הזריקה? גשווינדר טוען שהוא המציא את הזווית המדעית הטובה ביותר לזריקה לשלוש. אוקיי? והם יושבים שם, וזה כאילו נתי פרופסור, יושב עם בן אדם בן 36-7, ומלמד אותו, או לא, רגע, בזריקה האחרונה היה לך סוויש, אבל הזווית הייתה שתי מעלות שמאלה.
הוא לימד אותו את הסטפ בק מסייף, הביא מאמן סייף שיעבוד איתו, שילמד את התנועה של הסייף.
מה שיפה לראות את הכוכבים הכי גדולים, באים בלי אגו, ראיתי איזה סרטון הדרכה על יורוסטפ. יורוסטפ זה המהלך הזה שאתה לוקח את הרגל נורא חזק לצד אחד, ואז מעביר לצד השני.
צד וחצי עקום כזה.
עכשיו, אתה רואה אנשים כמו דוויין וייד, כמו קריס פול, אומרים, וואו, הגיעו האירופאים האלה, ולמדתי מהלך חדש, ולא ידעתי אותו לפני כן. אני אומר, כן, אחי, צד וחצי? הוא מסביר לך מה ההבדל בין זה.
למה קוראים לזה יורוסטפ? כי האמריקאים הם כל כך בורים, הרי פעם קראו לזה צעד יוגוסלבי. אבל הם לא יודעים מה זה יוגוסלביה, והם לא יודעים, זה מה שהאירופאים האלה הביאו.
כן, אבל אתה יודע, מנו הגיע לליגה, והוא ביסס את זה כי הוא עושה, עזוב, הדבר היפה פה, שדוויין וייד, שהוא נראה לי די בולבול, בא ואומר, הם לימדו אותי, הם שיפרו את המשחק שלי, והוא מסביר איך הוא ראה מהצד את מנו עושה את זה, וזה הטריף אותו שהוא לא מצליח לעשות את זה.
רק לבדוק. די בולבול זה כאילו דרגה מתחת לדיק?
כן, כן, די בולבול זה אחד מחזק.
יאניס, וואי, הגענו לבולבול, די, עוננות.
אבל לא הסכמנו להגיד עם מישהו.
ידעת שזה יקרה כשאני מגיע, נכון?
כן, זה כבר שנים ככה. אני זוכר, יאניס, היה איזה משהו, היה ברינגר לפי דעתי, שהוא כתבו על בעצם על תנועת רגליים של שחקנים, אחלה כתבה, תלכו לראות וזה.
הביאו את זה גם לוואלה, אני חושב.
כן?
אני חושב שאולי קרה
לזה. אז שיאניס, יאניס אמר, יורוסטופ זה פשוט, אתה פשוט, אם מישהו לפניך, אז אתה הולך לצד ההפוך ממנו, ואם מישהו מאחוריך, אתה הולך לצד השני. ואז כאילו, אוקיי, ככה, זה מה שצריך לעשות.
ויש לך מוטת רגליים של חייזר.
העניין הוא שזה מצריך כוח מדהים ברגליים, ויכולת ספיגה של הדבר הזה, וזה בגלל זה לוקח הרבה זמן ללמד את זה. זה לא טכנית קשה. אתה יכול לעשות את זה בבית אחד על אחד, מוסד, אתה תצליח. אבל לא במהירות שזה נדרש.
היה את הכדרור הסרבי, שעשה ראסל, בשבוע שעבר.
היורוסטפר הכי טוב בליגה זה ראסל ווסטבוק.
זה היה משהו שהוא פשוט נתן שם איזה, ואחר כך הוא נתן אסיסט.
אתה יודע מה מעצבן אותי עם ראסל ווסטבוק? שהרבה פעמים אני נופל למספרים, ואני קורא בבוקר באתרי החדשות, או שיש לי את האפליקציה, אני נכנס מיד, אני רואה את המספרים, ואני אומר, וואו, איזה משחק ענק היה לו, איזה שחקן גדול. ואז אתה רואה משחק של אוקלאומה, ואתה רק בא לך לצעוק, די, די, זה לא טוב, למה אין מאמן שמנתב את זה למקומות יותר טובים?
אין, זה נכון, תראו.
זה לא טוב, זה לא ינצח, זה לא...
מה שקורה שם...
בוא נדבר על המאמן של OKC נגיד.
תראה, ביל דונובן הוא לא אחד מהמאמנים הטובים בליג.
אבל הוא עשה עונה מדהימה שנה שעברה.
נכון, הוא גם העונה הטובים.
סיפתח מקולג' מטורף להגיע למרחק נגיעה מגמר NBA, בניגוד לפרד אויברג שמתרסק בשיקגו, וגם היה מאמן מכללות שהגיע בתנאים די דומים, נקרא לזה ככה, לליגה הטובה בעולם. אבל זאת נראית כבר הרבה שנים קבוצה בלי מאמן. עוד כשסקוט ברוקס היה שם.
שדורנט עזב, אין לי ספק.
יכול מאוד להיות.
אדמס גם רמז על זה. הוא כאילו מנסה לצנן את ההתלהבות המספרים של ווסטברוק, כי ווסטברוק מתחרה על המגרש.
אני חושב שווסטברוק מדהים, פנומן, ושחקן כדורסל. לא, לא, לא. כי עד לפני 2-3 היה את הוויכוח עליו, הוא בכלל לא רכז. למה זה? למה הוא לא מוסר? הוא עושה דברים מופרעים, והוא מבחינת אתלטית לא היה, ולדעתי גם לא יהיה שחקן כזה. עזבו אותי עכשיו ג'ורדן, וזה היו הרבה שחקים שיודעים לקפוץ. היכולת של לעשות את זה לילה אחרי לילה, back to back, אתם רואים?
תראו את דריק רוז.
הוא עובר גארד, ואתה רואה אותו נכנס למוד ברבק, לכיוון הטבעת, אתה יודע שלא משנה מי תעמיד שם, הוא יטביע לו על הראש, והוא יטרוף אותו, והכניס אותו עם הראש לתוך הטבעת. לא היו דברים
כאלה. דריק רוז הרזיק ככה שנה וחצי.
נכון,
שנה וחצי, ונשבר.
נכון.
לא, גם, אגב, ראסל עבר פציעה מאוד קשה, וחזר.
נכון. וכי, בסדר, זה חלק מהעניין.
והוא לא נראה פחות אתלטי נכון, בשום נכון. צורה ממה שהיה לפני.
אבל יותר. ראסל הוא מטורף, כי הוא כאילו הילוך, יש לו הילוך חמישי, וזהו, זה נתקע. כן. כאילו זה לא, אין כאילו, הוא לא יורד.
יש,
הוא
פאר,
לא...
יש פארקינג בטיימאוט וחמישי.
כן, יש פארקינג. אבל איפה סבוניס, איפה ה... זה קבוצה מרגיזה.
זו קבוצה מעצבנת, אני מסכים איתך בקטע הזה, ואני, אבל מצד שני אתה אומר, אוקיי, עזב להם, כאילו מייקל ג'ורדן עזב אותם, פחות או יותר.
אנחנו מדברים על מאמנים.
כן, מאמנים. אז בוא נדבר, מה המאמן צריך לעשות כדי שקבוצה לא תרגיז אותי.
בוא נדבר על עוד מאמנים טובים בליגה, אוקיי?
אני רוצה לדבר על המאמן האהוב עליי, ועל רבים אחרים, גם כן, ברד סטיבנס מבוסטון סלטיקס. לפי דעתי, רואים שהמאמן הזה כל כך טוב, בגלל שאתה רואה שחקן כמו מרקוס סמארט, שהיה...
שהוא לא סמארט.
שהוא לא סמארט, והוא לא קלה. אחד מהקלעים באמת הכי גרועים בליגה, כן? והוא פתאום הופך לקלע יציב, והוא פתאום הופך לשחקן הגנה חכם, ופתאום הוא עושה התקפה, אתה יודע, הוא יודע לנהל את הזה, את ההתקפה, פוינט גארד, משהו כזה, ואתה רואה אצל סטיבנס, הוא לקח שחקנים, סקנד ראונדרס.
קח את האיזאה, הוא בייט את האיזאה, והוא שחקן פרוע מאוד.
האיזאה תומאס הפך אותו לשחקן הרבה יותר יעיל, שיודע גם לקלוע לשלוש הרבה יותר טוב. העונה, האמת, הוא קצת מג'אג'ה מהשלוש, אבל...
כל הקבוצה מג'אג'ת.
לא, אבל הם פשוט משחקים את המוסף
חכה. הם מאזן חיובי, הם יהיו בפלי אוף, הם בסדר גמור.
הם יהיו בפלי אוף מקום שלישי רביעי.
יגיעו ל-51, 52.
הם נגיע לאזור ה-50.
הם משתפרים כל שנה עם שחקנים. יש להם הכי הרבה נקודות מסקנד ראונדרס בליגה, בי פאר, כלומר, והכי הרבה. ואתה רואה פשוט קבוצה של מאמן. יש להם המון תרגילים מהוצאת חוץ. אתה רואה פשוט תרבות אימון של כמו שהוא עשה בבטלר בעצם, שזה קבוצה של אנדרדוגים שמשחקת כדורסל מאוד חכם. והשאלה פה בעצם עם סטיבנס, האם זה המאמן שבוסטון תיקח את האליפות, או שהאם לא. זה הפך ל...
חסר סופרסטאר.
חייב להיות עוד סופרסטאר, עוד גם קולע, עוד כן, גם...
קאזנס יכול להשתלב בתרבות כזאת?
לא.
לא, אם רשיד, אני מזכיר לכם את 2004-2003, אני קראתי בוואלה, כתבה שהזכיר לי את העונה הנפלאה הזו, רשיד הגיע בינואר. רשיד היה הרבה יותר מסטאפ מכל שחקן אחר שהיה בליגה הזו.
ברור.
כן. והוא הביא להם עניפות.
תראה, קוראים, יש דברים מדהימים, במה שקרה התהליך בבוסטון, כולל מה שנהיה מאיברי ברדלי, שהיה שחקן בזמן הלוקאוט של עודד קטש בארץ, למעט מאוד משחקים, ואחרי זה חזר... ל-NBA, והוא היה ככה, מיידי כדור ברזל לשלוש, מאבד ערימות של כדורים, והוא נהיה game changer. קבוצות היום אומרות, אנחנו צריכות את אייברי ברדלי
ווינגמן.
כן, שקולע שלשה מהפינה, בלי בעיה, שמחסל גרדים יריבים, הם בנו שחקנים, הקבוצה הזאת היום באמת כאילו נראית מאומנת, אני מאוד מסכים, מאומנת, אתה רואה כמה פעמים חוזרים מטיימאוט עם סל, שזה בעיניי מדד מאוד יפה, למאמן לזהות מגמה תוך כדי...
יש סטטיסטיקה כזאת?
יש, אני לא יודע...
ומדיין רק מקום רביעי באיכות במזרח. שלישי רביעי.
אוקיי, בסדר, אבל בוא תסתכל רגע על הסגל שלהם, ותגיד לי האם מאמן אחר, הם לא יכולים להיות קבוצה של...
לא, אני מסכים שסטיבנס, אבל
חלק... קלי אולניק, אני פשוט זוכר אותו, הוא נבחר בדראפט, מהראשון שסטיבנס נכנס, והוא היה שחקן מזעזע, כאילו משהו קנדי, לא קשור למשחק, ראיתי משחק של בוסטון בבוסטון, והוא כאילו קיבל מלא זריקות חופשיות, והוא זרק, והוא החתיק.
הוא היה גרזן.
והיום הוא שחקן, מסוכן מהשלוש, מסוכן מה... הוא יכול לקחת את הכדור לסל בפוסט-אפ, הוא לא כזה, הוא לא מבוגר בכלל, כלומר...
לא, כאילו אולי נקצעיר.
הוא שחקן טוב מאוד, ואתה רואה שזה עבודה של אימון.
מה בוסטון יכול למעשה כזה להביא לברד סטיבנס באמת שחקן גדול?
טוב, לוותר על... תראה, אוליניק בן 25. אגב, אולי גם לוותר על אוליניק בתרחיש מסוים זה אפשרי, אבל אני... אני לא יודע להגיד לך, אני חושב שיש בעיה
להעביר את האל אורפורד?
לא, יש בעיה כרגע במזרח קשה ולא בת פתרון, שכולם מבינים שכל עוד לברון משחק הוא יהיה בגמר כל שנה. ואז השאלה היא אם אתה מחכה אולי את העוד שנה, שנתיים, או עושה את מה שטורונטו עשתה, שהבינה שכאילו התקרת זכוכית זה זה, אבל אפשר, להגיע לשם זה גם יהיה אדיר, והם עשו עונה פנטסטית שנה שעברה עם הבן דוד של אדורם קייסי.
והם בדרך לשם גם עכשיו.
דוויין.
דוויין קייסי.
כן. והם בדרך לשם, כמו שאתה אומר. אני חושב שיהיו דברים מעניינים, זאת אומרת, יהיו עוד העברות שחקנים מעניינות, אבל אני חושב שיש ממש דכדוך במזרח סביב הקטע הזה, שאתה לא יכול להיות הישגי.
תראה את המערב.
אוקיי, שאלה.
מה קורה בממפיס? מה קורה בכל...
אתה מגיע לבוסטון, שנייה, אתה מביא לבוסטון שחקן כמו בוגי, אוקיי? שהוא שחקן של 30 נקודות, 11 ריבאונדים בקלות, יכול לעשות את זה בטח במזרח. השאלה, האם אתה מפר בעצם את... אני לא יודע כמה קורצ'ה
לא
בו יכול להיות.
אני לא נוגע בו עם מקל. Okay. עם לייזר פוינטר אני לא נוגע בו.
אוקיי. Okay. אז
והוא לא. סנטר מדהים.
נכון, אבל אתה מביא כזה קאזנס, שהוא גיים צ'יינג'ר, אוקיי? האם אתה לא הורס את כל התרבות?
הורס את כל המרקם בקבוצה.
אוקיי, אז לכן אסור לך לגעת.
אני תמיד אומר, תחשוב על שחקנים מסוימים שגרג פופוביץ' לא היה נוגע בהם, זה היה המדד אצלי.
אוקיי.
לא היה נוגע בהם. אגב, פופוביץ' גם לא היה נוגע בלברון. זה שחקן שלא יכול היה להיות אצלו.
אתה חושב
יותר מדי דעתן, יותר מדי...
פופוביץ' לא היה לוקח את דמרקס?
לא, שום סיכוי. שום סיכוי, אתה יודע.
זה מדהים, אבל...
איזה שחקן אדיר הוא יכול להיות.
כשצ'ארלס ברקלי התראיין לפני שנה או שנתיים, ודיברו על המצב הנורא של סקרמנטו, אז הוא אמר, כשאני הגעתי ל-NBA, אחרי קולג', היו לי מנטורים בקבוצה. דמרקוס קאזנס מגיע אחרי שנה במכללות, שכולם אומרים לו כמה הוא גדול, מי המנטור שלו? מי מלמד אותו להיות בן אדם? אני
צריך
שילמדו אותי, אני הגעתי מאיזה חור, אני צריך שילמדו אותי איפה קונים חליפה.
כן.
למשל, לא ידעתי כלום. מה, מי מלמד את קאזנס להתנהג?
אגב, שניהם מאלבמה, לא?
כן.
כן.
והם, הסינה ביניהם היא מהדברים המצחיקים ב-NBA כרגע, המשעשעים.
אז השאלה עם סטיבנס בסופו של דבר, נגיד, הם לא עושים מהלך גדול, למרות שיש להם את כל הקלפים לעשות מהלך גדול, כלומר, יש להם גם
בחירות רב. יש להם הרבה על מה לוותר, כן.
יש להם על מה לוותר.
ברוקלין עכשיו תביא להם בחירת טופ 5.
אז השאלה, ויש אחלה דראפט אמור להיות, השאלה, מה אתה עושה בבוסטון סלטיקס? אתה נותן, אתה אומר, אוקיי, סטיבנס, תישאר, תבנה את הקבוצה הזאת. יאללה, נגיע לחצי גמר, נגיע אולי לגמר.
לברון יפרוש, מתישהו, אני לא צריך איתך, זה גם חלק מהעניין, או לא יהיה דומיננטי כמו שהוא היה בעבר.
ואז מה, אנחנו מחכים 3 שנים של לברון יפרוש?
לא, אבל מה רע, תגיד, מה רע לעשות, נגיד, גמר מזרח פעם אחת בדרך לשם, גם שיקגו?
לא, אני בתור בוסטון סלטיקס, אני רוצה קבוצה אלופה, אני רוצה...
אתה לא יכול לצפות שזה יקרה לדעתי בשנתיים הקרובות, לא רואה תרחיש כזה, אבל, וגם קבוצה אלופה, תראה, פה זה כבר גם תוספות של מזל ועוד כל מיני דברים, ותראה מה קורה במערב, המערב מופרע.
אם דורנט היה מגיע, היינו מדברים אחרת, אבל הוא לא הגיע.
נכון, הוא לא הגיע, ואגב, זה היה גיים צ'יינג'ר של לדבר על אליפות. אם דורנט היה מגיע לבוסטון, אילו דורנט היה מגיע לבוסטון.
אם דורנט היה מגיע לאורלנדו, זה היה מדובר על אליפות.
וטוב, לדעתי זה היה על הפרק יותר ממה שחושבים. העניין הזה עם גולדן סטייט, הוא נולד די מאוחר, בשלב שהתחילו השמועות, נקרא לזה
ככה. ברד סטימנס היה מאוד כנה אצל ביל סימנס, הוא אמר שהוא הביא את בריידי, והוא הביא את כולם לדבר עם זה, והוא הרגיש שזה לא...
אני חושב שלדורנט יש המון סימפתיה לבוסטון, הוא גם דיבר על זה, וכשהוא התחיל להחמיא להם, אנשים אמרו, אוקיי, יכול להיות שקורה משהו...
כולם מתלהבים מהקהל שלהם.
מצד שני, בגולדן סטייט...
אבל זה חרם איזה גביר.
בגולדן סטייט אנשים אמרו...
דיינו, בוסטון זה אחת מהערים הגדולות...
כן, כיף, כיף, אבל כיף להיות שם.
כן, זה עיר אדירה, זה עיר... בוא נגיד, כל שחור צעיר היה שמח להיות בבוסטון, זה מבחינתו אחלה מקום.
גם דסקה בגלל הבירות, האמת, להיות שם.
ובגלל ההמבורגרים. אכלתי שם הפעם המבורגר, סייטרק לחלוטין, אכלתי שם המבורגר באיזה מקום שנקרא בוסטון ברגר קמפני, שזה נחשב להמבורגרים ממש טובים. זה היה המבורגר, קציצה של 200 ומשהו גרם, או אני לא יודע איך הם קוראים לזה, פאונדרס או משהו, שהייתה מתוגנת בתוך, הייתה כאילו דיפ פרייד המבורגר, ועל זה
גלידה?
לא, גלידת בייקון, היה בייקון, והיה עוד איזה רוטב בצל וכאלה, ולחמניה שהייתה פרנץ' טוסט בעצם, שהיה כאילו גם כמתוגנת, וקראו לזה ארטרי קלוגר, ובאמת היה לי קצת קשה.
הייתה גבינה שיורדת ממשחה?
כן, היה גבינה כמובן, והרגשתי קצת כאב בכתף שמאל.
הוציאו לך דם ויצאה ריבה.
כן.
בוא נעבור למאמן מבטיח אחר שכבר הפסיק להבטיח, אורנוסק.
טוב, קודם כל פחות גרוע ממה ש...
ניו יורק ניקס הם לא כאלה, אגב יש משחק ניו יורק ניקס בוסטון סלטיקס, זה משחק מעניין לפי דעתי.
פיניקס עם אורנוסק היו נהדרים, והוא בנה שם קבוצה פנטסטית, והיה מגניב לראות אותם ואת התהליך, ואז...
תראה, בקטע של... הוא מורמוני דרך אגב?
אורנוסק? לא נראה לי.
לא, נכון, לא הגיוני שהוא יהיה בניו יורק מורמוני, אין מצב. לא, לא, לא חושב, אבל...
הוא נראה מורמוני.
תראו, היה להם ספרד משחקים נוראי בתחילת העונה, והם נראו בהתאם. יש בעיה, והיא סרטן חדר ההלבשה שנקרא קרמלו אנטוני. אתה לא יכול לשנות את ה-DNA של הקבוצה הזאת, שהיא לאה מאוד עייפה, אתה רואה את קרמלו השם.
אוקיי, שנייה, הוא מאילנוי, אורנסק.
אוקיי, לא, סתם לא זכרתי.
סתם היה לבן ביוטה.
כן.
מלא שנים.
אז בכל מקרה...
מורמוני של כבוד.
כן.
בדיוק. אז אתה מסתכל על הרוסטר הזה, ואתה אומר, אוקיי, פורזינגיס, מין שיחוק, אין מה לדבר, אנשים שבהתחלה חשבו שפיל ג'קסון טעה, צריכים להסיר את הכובע בפניו.
הדרך הבא.
הוא הולך להיות מפלצת בליגה הזאת להרבה מאוד שנים, אם הוא יישאר בריא.
כן.
אבל ה-DNA השמן והכבד של קרמלו אנטוני הוא צל מעל המועדון הזה. ואתה לא רואה במקרה שהאחוזים שלו והמספרים שלו בירידה השנה, כי הקבוצה מתחילה לטפח משהו שהוא לא יכול כבר לעמוד בו בגילו. יש הרבה דברים להגיד לזכותו, זה נכון שהוא ווינר בקטע הזה שכדורים אחרונים, אתה נותן לו, הוא יותר מרשים מלברון, לפי דעתי, אתה יודע, בבאזר ביטרים, אבל אז מה, ה-DNA של הקבוצה הוא לוזרי.
מזל שהביאו את דרק רוז, למקרה שהוא יעזוב לירושלים, למקרה שקרמל יעזוב לירושלים, אז יישאר משהו מהמנטליות הזאת אחורה.
בדיוק. אז בקטע של, אני קשה להשים את אורנסק, אני חושב שאחרי ספרד משחקים נוראי, כמו שאמרתי, הם עשו רן יפה, הם גם פעם אחרונה שבדקתי שני ניצחונות ברצף או משהו כזה שזה אצל הניק זה סיבה לעצור או לעשות טקס או קרה לשחקנים. אז אני, המצב של הניקס, ניקס יכולים להיות קבוצת פלייאוף סטדי, וככל שימהרו להיפטר מקרמלו, או כדי לפנות מקום, או כדי להחליט, אוקיי, די, מספיק, אנחנו לא
יכולים... בתמורה למעלה, בלייק?
לא, לא בתמורה למשהו. אגב, גריפין רעיון לא רע בכלל.
למרות שהוא חתול בסק.
אז מה זה חתול בסק?
הוא חתול שבור בסק.
הוא חתול בלי רגל שמאל בסק. כאילו, זה לא...
זה נכון, אבל הוא פיתח את המשחק שלו לא רע בכלל. תראו, כל החבילה של...
והוא מרביץ לאנשים במועדון.
כל החבילה שנקראת הקליפרס, בדרך לפירוק, זה די ברור שאם זה לא יקרה השנה, אגב, ניצחו את סן אנטוניו בלילה לפי דעתי.
כן, אני חושב
גם כן. אז קליפרס השנה, אומרים את זה כבר כמה שנים, אבל זה צ'אנס אחרון, זאת אומרת, החבילה הזאת לא תחזיק.
בעיקר חבל על קריס פול.
זה קורא לי את הלב. באמת, אני אומר לך, אגב, דיק, למרות שהוא נראה נחמד כזה, הוא דיק גדול.
באמת?
אפרופו, הוא משתמש בטכנולוגיה ישראלית של מחיל האוויר כזה, של לשפר את הראייה, glasses off זה נקרא, ויש לו בעיית
ראייה. אגב, היה להם צ'אנס להביא את סטף קרי, והם בחרו בקריס פול.
לא, אפשר זה.
אפשר היה לחזות שהוא טוב?
לא, אני אומר, על זה לא, זה כמו יוסטון רוקטס שהלכו על הקים על אג'ואן ולא על מייקל ג'ורדן, אי אפשר באמת להשאים.
הלאשון הביא שתי אליפויות, הכל בסדר.
אוקיי, אפרופו, מי השחקן המורמוני הכי גדול בכל הזמנים? בואו נראה אם אתם יודעים את זה.
סטוקטון?
לא, סטוקטון לא מורמוני, לא כל מי שביוטה הוא מורמוני.
אתה צודק, מי?
סקוט פולארד.
באמת?
כן.
יש דירוג כזה?
לא, אבל אני מצאתי.
זה קאט פאנקית לגמרי, אז אני לא...
אגב, הבן של סטוקטון, שחקן לא רע בכלל, והיה פה בארץ לא מזמן.
אוקיי, גם דני אייג' הוא...
שחקן ברמה של אמירי?
גם דני אייג'
הוא... שחקן ברמה של אירופה.
גם דני אייג' הוא מורמוני.
נו, אז זה מעלה אותו קצת, לא?
כן, אז דני אייג' הוא מורמוני.
אז אולי הוא יכול להביא את קזינס ולתקן אותו.
אין, עוד לא נולד המפעל שתקן אותו.
מאמן הבא.
מאמן הבא, טוב, זה, יש בסוף שאלה, אוקיי? אתה מסתכל על ממפיס של השנה, ויש לה מאמן שאתה לא מכיר, דיוויד פיסדייל.
אגב, ממפיס זה תרבות לחלוטין של מועדון.
יפה. אז עכשיו השאלה היא, האם אתה נותן קרדיט לקבוצה שהיא באמת מבוגרת מאוד, שכבר כמה שנים אומרים, די, זה כבר לא עובד, אי אפשר לשחק ככה יותר. מצד שני, יש לה את הסנטר המוסר אולי הכי טוב בליגה.
וקולה שלושות פתאום.
אגב, שקולה שלושות פתאום.
ומר גסול אמר שאני לא חותם על המקס קונטרקט, אם אתם לא משאירים לי את החברים שלי איתי. אוקיי. בגלל זה הם כל כך סכנים.
אז בוא תראה מה קרה בעצם, אוקיי? נתנו חוזה פסיכוטי למייק קונלי, 153 מיליון דולר לחמש שנים, הוא פצוע רוב הזמן, הוא לא ממש בעניינים.
אין, הוא חזר אבל.
נתנו חוזה מפלצת לצ'נדלר פרסונס, 94 מיליון דולר, הבן אדם נראה לא בענף.
קבל סטטיסטיקה. יש לו השנה יותר פוסטים באינסטגרם מאשר נקודות.
משל,
זה מה שקראתי.
ואתה משחק עם כל הדעה, יש שם וייד בולדווין הרביעי, איזה כל השחקנים כאלה שאתה אומר, מה, אין להם רכז.
הוא אדיר באינסטגרם, הוא כאילו מדווח על כל דבר, פרסונס. הוא לא משתב.
אין יד.
אין להם רכז, והם עם מאזן חיובי טוב מאוד, 19, 20, 12,
משהו כזה. בקונפרנס החזק.
ו... אתה אומר, אוקיי, אי אפשר לתת קרדיט למאמן במצב הזה. אנחנו לא מכירים מספיק את פיסדל, אבל זה בהחלט משהו ששווה לעקוב אחריו, כי הוא היה עוזר מאמן.
לכל הפחות הוא לא מפריע.
כן, וכך נתון, אוקיי, במשחקים היו כאלה לדעתי 14 משחקים שלהם, שמגיעים לשלוש דקות אחרונות, בשלוש הפרש ומטה למי מהקבוצות, המאזן שלהם העונה 13-1. הם לא מפסידים משחקים צמודים. קורה פה משהו, וזה זה בקטע של ממפיס הפכה להיות באמת קבוצה, בוא נגיד ככה, אף אחד לא דמיין שדלס תהיה כל כך גרועה, ואף אחד לא דמיין שממפיס תהיה כל כך טובה כמו בשנה הזאת.
באימורים שלפני העונה, עתנו לדלס איכשהו 46 ניצחונות.
יש לי משהו להגיד לכם, אני טעיתי לחלוטין עם המורמונים, תום צ'יימברס. מורמוני.
תום צ'יימברס, שחקן NBA גדול.
שחקן, אחד מהגדולים, אחד מה...
רגע, אבל יש מדד, יש טופ 10 מורמן פליירס?
רק שתדעו לכם שאני עכשיו במדדים באינטרנט, אני מחפש מורמן פליירס, יש הרבה אתרים בקשר לזה. אוקיי, טראביס נייט.
טראביס נייט זה ידוע.
כן. שון ברדלי היה, הוא מורמוני. לא, הוא לא אוסטרלי אבל.
לא.
לא, הוא גדל באוסטרליה, יש לו איזה משהו.
שון ברדלי זה הגבוה?
כן, הוא היה ב... אבא שלו היה סרווינג מישן אין אוסטרליה.
כן, אבל אמריקאי, כמו אתה יודע, חבר'ה.
אוקיי, בסדר, יש כמה מורמונים.
כבוד לעדה.
כן, כבוד לעדה. אוקיי, טוב, חלס.
יהודים עדיין...
אוקיי, עכשיו יש עוד כמה שאתה מסתכל. ברור שצריך לשים את דוק ריברס ברשימה.
איזו רשימה?
לפני דוק ריברס, אני רוצה דווקא ללכת לצד השני של לוס אנג'לס, אני רוצה, דיברנו על לוק וולטון, אני רוצה לדבר עליו עוד פעם. בן אדם, המאמן הכי צעיר, בן... של אחד מגדולי הכדורסלנים בכל הזמנים.
שרק בגלל פציעות לא יכול להיות באמת בטופ, טופ, טופ.
אחד מהשחקנים החכמים בכל הזמנים.
אבל מהפרשנים הגרועים.
שיש מלא כאלה.
הוא דלוח. הוא דלוח כל כך.
נורא בנאלי.
למה לא נותנים לו לעשן סמים בזמן שהוא עושה פרשנות? הוא יהיה הרבה יותר טוב.
למה לא נותנים רק לוון גנדי לדבר?
הוא כבר לא עושה ממש.
רק וון גנדי צריך לדבר.
אבל תראה, לוק וולטון, פתיחת עונה נוראית, צריך להגיד, בהתחלה חשבנו שלייקרס זה מאזן שלילי מאוד. פעם אחרונה שבדקתי, אני לא יודע אם יצחקו בלילה, אבל הם היו 11-20. ובעיקר אתה לא מרגיש עדיין שהצליחו לאלף את החבורה הזאת, שיש שם כמה מקרי ראש, דיאנג'לו ראסל וזה, אבל יש כישרון, יש כישרון רב. אני מאמין שזאת בחירה מדהימה שהם עשו לכמה שנים. וולטון איש מאוד מאוד מעניין, גם כן חכם, היה
התחיל לקרר את האימון שלו כשהוא היה שחקן. בלוקאוט הוא הלך לאמן בממפיס, בקולג'ים, להיות עוזר מאמן בשביל ללמוד כדורסל.
הוא ייקח את
קאזינס? הוא יהיה מאמן גדול. לא תלוי בו, לדעתי במועדון כמו LA שחי על כוכבים, יכולים להביא לו ולהגיד לו, אוקיי, זהו, תתמודד.
הוא יקבל את קאזינס בשמחה?
לא חושב.
אני לא רואה מישהו שמקבל את קאזינס בשמחה. אני לא רואה את זה. אני לא רואה את זה.
בוסטון. מה שקרה לו בזמן האחרון, הוא עשה לו הרבה מאוד נזק לקאזינס. העניין הזה של ההרחקה, ואז החזירו אותו, ובמקום להודות לשופטים שהודו בטעות, הוא התחיל לצרוח על השערוריה שנקראת השיפוט ב-NBA, כשמי שלא שם לב, הוא הלך לספסל של הקבוצה השנייה, של טרי סטוץ, מהמאמנים הטובים בליגה, אולי נדבר גם עליו עוד מעט, ואף לא המגן שיניים עם כל הרוק לכיוון הספסל,
שזה נראה
כאילו חשבו שזה היה בכוונה, הרחיקו אותו, בדקו, החזירו אותו, סוף משחק ראיון, הוא צורח וצורח, איזה שערוריה, איזה שערוריה, איזה שערוריה, הוא בן אדם דפוק, על אמת.
הוא גם ברח, הוא ברח כמו ילדה, כאילו שהיליבו בכיתה, הוא פשוט ברח מהזה לחדר הלבשה. כאילו זה היה, סליחה, ילד.
ילד.
זה נכון, אני לא רוצה...
הבאתי לך את המבט של ההסללה.
כן, זה היה הסללה, סליחה, ילדות הם...
אחלה, נכון. עכשיו, אז הוא יהיה מאמן גדול, לפי דעתי, זה די ברור.
השאלה אם הוא יהיה גדול בלוס אנג'לס לייקרס, כי הוא אחד, קודם כל פיל ג'קסון מטפח אותו. ופיל ג'קסון בנה אותו גם כשחקן שלו, וגם כמאמן, הוא מדבר איתו, הוא אמר לו שהוא עושה לו מנטורינג וכאלה, וזה מאוד מוזר שפיל ג'קסון עושה מנטורינג למאמן אחר. השאלה האם... נגיד שנה הבאה הוא מביא את, אתה יודע, מעיפים את קרמלו, בונים קבוצה סביב KP ומביאים את לוק וולטון.
יכול לקרות, אני מאמין שלא שנה הבאה, זה לא יקרה שנה הבאה, כי גם החתימו אותו לכמה שנים. בלייקרס והלייקרס בונים עליו להיות הפרצוף של הצוות המקצועי לשנים הבאות.
He's a very handsome man.
כן, very nice man דרך אגב, באמת, אבל אני מסתער עוד פעם על עניין name dropping, אבל יצא לי להיות הרבה בארצות הברית בשנים האחרונות. רגע, והתבקשתי להביא רעיון עם מישהו במהלך סדרת, אותה סדרת גמר כשהוא היה עוזר של סטיב קר, הוא נתן לי כל כך הרבה זמן שבאיזשהו שלב הייתי על סף להגיד לו דוד אתה חופר, בוא, ענית על המון שאלות, אני קיבלתי כל שאלות שאני צריך, מאוד נחמד, מאוד מסביר פנים.
יש איזה יהודי ב-UCLA ליד הסטייפל סנטר שהם יכולים להביא, לא?
על מה אנחנו מדברים?
הבן שלו.
איזה בן של מי? של וודן?
לא.
מי, על מה אנחנו
ליף.
מדברים? אה, טי-ג'יי.
טי-ג'יי ליף. מצטער.
דוד, זה היה כאילו.
שמע, אני חושב באמת, ניקס, לייקרס, כל מיני מועדונים כאלה עם ערים של מלא יהודים. בואי תגיד יהודונים, לא. יהודים.
הסללה, הסללה.
מצטער, גזענות.
אבל ברד לא. ברד לא יהודי.
ברד לא יהודי?
לא. לא.
לא, לא נראה לי שהוא יהודי.
לא, לא, לא.
הוא התאזרח פה
בין השחתנים. הוא התאזרח לא על דת. לא על דת. לא, טי-ג'יי לא יהודי גם.
טי-ג'יי נולד
בערה. היו מאמנים, קודם כל המאמן האחרון שהצליח בניו יורק היה רד הולצמן, יהודי, אוקיי. זה היה בשנות
הפפור. אז הוא סתם שחקן טוב לבן?
ברד ליף, כן, הוא היה...
טי-ג'יי ליף. זה כמו הפרק הזה בסיינפלד. אז מה, אנחנו סתם שני אנשים לבנים?
על ברד אמרו שהוא היה חודר לסל, וזה היה מאוד איטי, אז הוא היה מגיע לפאנץ' ועושה את זה קצת יותר לאט, הוא היה יוצר את המרחק מהמגן, לא בזה שהוא עובר אותו, איך לוקח צעד אחורה.
הוא כמו ג'יימס הרדן, הוא איטי הכי טוב בעולם.
שמע, הבן טי-ג'יי, אני רק רואה אליי, אני לא ראיתי משחק שלו מלא בקולג'ים, אבל זה נראה סבבה.
כן, הוא יהיה שחקן, הוא יהיה שחקן.
זה נראה כאילו יש מחזור די חזק בקולג'ים.
אני בגילוי נאות לא רואה קולג'ים השנה, not enough hours in the day.
צריך להגיד האמת שזה כדורסל נוראי.
העניין של השניות שחייבים לקצר את ההתקפה,
זה משחקים בלתי ניתנים לצפייה, זה משעמם.
אני לא יודע, אני לא,
אני אומר על דעת עצמי,
אני בדעיכה מסוימת, אני לא יכול להקדיש תשומת לב לזה במהלך, ולראות מספיק NBA גם כדי להיות
גם NBA קצת משעמם בעונה הרגילה.
ב-NBA קוראים דברים מדהימים בעונה הסדירה, פשוט צריך להבין שיש משחקים מסוימים שנזרקים לפח.
כן.
ולכן אתה יכול לשלם כרטיס ולקבל על 50 מפרש ושהכוכבים לא
ישחקו. יש ב-UCLA שחקן שנקרא בול לונזו, לונזו בול.
כן, הוא המועמד להיות מהבחירה הראשונה.
כן, והוא כאילו השחקן החדש. זריקות שלוש מפורטוגל, כניסות, מאוד סטף קרי בפיל, כן, והמון שחקנים כאלה, הוא אגב ממשפחה של כדורסלנים, של אבא שלו, אמר לו, תשמע, אתה זורק מהשלוש, מ-70 מטר, אתה פשוט תקלע את
הסלנים. תראה כמה אנשים, גם יש את הבחור הזה עכשיו במכללות בסטנפורד, הקווטרבק.
נכון, דופן כתב עליו מצוין.
כן, דופן כתב עליו. תראה כמה אנשים, אבא שלהם, אמא שלהם, היו ספורטאים, זה נפתח כזה, הפער האתלטי הזה, שאם אתה כבר כמה דורות ספורטאי, מצטער חבר'ה, זה לא הוגן. לא יעזור. צריך לחזור לימי יוגוסלביה, להרביע פה ספורטאים.
מה תגיד על סטף קרי בעניין הזה שהוא לא אתלט?
אני לא קונה את זה. אני לא קונה את זה.
הוא לא אתלט? חבר'ה, ניטור וייז, אוקיי, ו... הזזת רגליים בהגנה, אתה לא יכול להשוות אותו אפילו ל... אפילו, אתה יודע, הוא לא שם, הוא לא במה, זאת אומרת, הוא אומר את זה על עצמו, הוא אנושי, הוא נראה נורמלי. רגע, שנייה, אני אתנצל מראש מהשחקן שאני הכי אוהב בעולם, אוקיי? אני דווקא מעריך אותו בגלל שהוא לא חי על האתלטיות שלו, הוא חי על החוכמה, אוקיי? זה את הכבוד.
סטוקטון היה אתלט?
לא. לא. הוא היה אתלט בעיניך?
הוא אובר אתלט, אתה אומר, אז הוא לא טופ פרסנט בתוך ה-NBA, אז הוא, אתה יודע, סקנד, אני בטוח שיש הרבה מדדים שבהם נגיד הסטוקטונים, הנשים, הקרי,
הוא עובר אותך על מהירות?
לא, אבל זה לא מהירות, אבל קשר עין, זה כמו, אתה יודע, להסתכל על מסי, מסי כביכול לא נראה אתלט, אבל על 15 מטר הוא הכי מהיר באירופה.
זה קורדינציה, זה חשיבה מהירה, זה כוח מתפרץ.
יש כל מיני פרמטרים שאני בטוח שיתחילו להביא להם שמות ולא אני גם גן כמו מטומטם ליד מיקרופון, שבהם אתלטיות, או איך שלא תקרא לזה, שקרי כן, אולי זה המהירות שבו הוא משחרר.
אין לו ניטור מרשים.
קודם כל, הוא משחרר את הכדור הכי מהר.
קשר ידיים לא היה דבר כזה בתולדות המשחק. זה אני מוכן. לכו תראו את הקטע
הפרמטרים של טקסי קרב.
כשאף לו המגן שיניים, והוא מצליח למחבש את זה איכשהו ולעשות אסיסט גם.
הפרמטרים של טקסי קרב, אני קורא לזה.
אפרופו, סטוקטון היה עוצר, הוא היה הכי טוב בעולם בזה. כולם היו רוצים, סטוקטון היה שם שורשים, מביא צ'קה. וואי, כמה זמן לא השתמשתי במילה צ'קה.
בצ'קה?
צ'קה זה מרמת שעורות.
יורו ליג, צ'קות.
רק שנייה, לפני שאנחנו ממשיכים עם המאמנים, אז דורפן כתב כתבה לישראל היום, שזה נקרא מהר יותר, חכם יותר. הבחור שמדובר עליו זה מקארפי, שהוא שחקן פוטבול בסטנפורד, אמא כדורגלנית, אבא שחקן גם כן ספורטאי.
מה זה ספורטאי? NFL.
NFL, והוא בעצם, הוא מאוד, הוא כאילו אדיר במכללות, שובר שיאים של ריצות.
אח שלו גם.
מעניין, קריאה מעניינת. אוקיי, בוא נמשיך.
רק בגלל שסקרנת, אני אתן לך לראות תוך כדי את מה שהתכוונתי אליו, אוקיי? שים לב. זה מאוד לא רדיופוני מה שאני עושה, אבל אין ברירה. כשסטף קרי בעצם המשחק נגד הלייקרס, אף לו המגן שיניים תוך כדי, תפס אותו ביד אחת, מסר אסיסטים מיד השנייה לדורנט.
כן.
זה לא עשה צעדים.
כן, זה ממש מגניב.
לא עשה צעדים אמיתיים או לא עשה צעדים של ה-NBA?
NBA, אבל חוקי.
כן.
יחסית.
אז ככה.
גם דורנט, נגיד, נראה לא אתלטי, אובר אתלט.
אובר.
די, איך אפשר להגיד... יש לו מוטת ידיים של...
לא, אבל זה לא...
זה לא צעדים? מה שאני רואה פה זה לא צעדים?
אמרת לך, NBA.
אוקיי, בסדר.
זה צעדי NBA.
כן.
זה מקרה, יורוסטפ, אז זה כאילו NBA סטפ, זה אפשר.
סטפס.
אוקיי, טוב, בואו, אנחנו כאן, אנחנו נרצה לסיים מתישהו היום, למרות שאפשר לדבר עוד.
כן, צריך ללכת תכף באמת.
כן, אז ככה.
טרי סטוץ, אתה רוצה לדבר על טרי סטוץ? מה שהוא עשה...
אני רוצה לדבר דווקא על יוטה, על קווין.
נו לי מאמן שחור אחד.
קודם כל, המאמן החתיך בליגה, קווין סניידר.
קווין סניידר, באמת, תגיד, זה יהודי, זה בטוח יהודי.
לא, הוא לא, לדעתי הוא לא.
סניידר זה חייב להיות יהודי.
טוב, אתה יכול להגיד גם מילר חייב להיות יהודי, ויש מילרים נוצרים מלא גם.
אוקיי, בסדר.
שרמן, סניידר, יש מלא כאלה שמות שהם מזרח אירופה שהם לא יהודים בעליל.
אוקיי, אז קווין סניידר באמת very handsome man, אבל גם יש לו כדורסל, יוטה ג'אז משחקת, היא כאילו הקבוצת ההיפסטרים של השנה.
יוטה כיפית לגמרי. זה לא יכול להיות עם הורמונים והיפסטר, בוא.
כן, נכון.
אולי בקטע אירוני.
הם ניצחו את דטרויט ואת מינסוטה בקרב ההיפסטריאדה.
יש מצב מלווקי, אבל זה עיר של היפסטרים עכשיו הופכת להיות כאילו בתודעתית, גם הגריק פריק וזה, זה נהיה לגמרי קצת.
אבל זה ממש חותכת.
כן, לגמרי. אוקיי, לא, תראה, קוראים דברים מדהימים ביוטה, אין ספק לגבי זה, ואני לא יודע, עד שנה שעברה היה נדמה שהוא לא מוציא את מירב הפוטנציאל של מה שיש לו, והשנה משהו מתחיל להשתנות לטובה, וקווין סניידר, אתה רואה עליו שהוא אישיות, הוא אישיות מחזיקה חדר הלבשה, זה ברור לגמרי, והוא גם מקבל יותר קרדיט משנים קודמות. ליוטה יש את הבעיה של...
סופרסטאר.
אין סופרסטאר.
גורדון היוורד לא יבחר לאולסטאר, אני מאמר?
יכול להיות שאתה צודק.
גורדון היוורד, הייתי רוצה לראות אותו בבוסטון. כאילו הוא הסופרסטאר.
כי הוא לבן, יגזען.
לא, בגלל שהוא פורוורד שקולע ממש טוב, וכאילו הוא שחקן ממש חכם.
האמת שכל אחד מהשחקנים ביוטה, מהטופ 6, 7, 8 כזה, כמעט כולם היו רוצים אותם להביא. את רודי גוברים, את הגורדון היוורד. זה פשוט נראה
כמו... רודי גובר הוא אחד מהסנטרים הכי טובים בליגה.
הם חבורת רול פליירס.
הגנתית בטוח.
הם קבוצה הגנתית מצוינת. דרך אגב, אתה ראית נגד גולדן סטייט השבוע שהם די התפרקו, אבל זה רק מראה לי את הכוח של גולדן סטייט השנה, בגלל זה הם עדיין הכי פייבוריטים.
באמת? כן? אתה אומר שהם הכי... לא קליבלנד?
לא, לא, הם פייבוריטים. הם פייבוריטים.
אני חושב שהמערב ישחוק אותם שוב. שוב סדרת סן אנטוניו, שוב סדרת...
אוקיי, אם יקבלו את סן אנטוניו יהיה מעניין, אבל הם לא ישחקו על עונה סדירה כמו בשנה שלו.
לא, לא עונה סדירה, הפלייאוף, אני חושב שהפלייאוף האינטנסיבי הזה, אתה מגיע פשוט שחוק מנטלית.
אני חושב שהדבר הכי מדהים שקווין סניידר עשה בעונה הזאת, זה שג'ו אינגלס נראה שחקן כדורסל.
מה נראה שחקן כדורסל? ממש?
טוב מאוד, מוביל את הליגה, פעם אחרונה שבדקתי באחוזים ל3, הוא אמנם זורק הרבה פחות מסטף ואחרים, אבל האחוזים שלו היו מדהימים,
הוא נראה כמו שקספי נראה שנה שעברה, שחקן של 10-7 עם אחוזים טובים מה3.
יש לו זריקה מכוערת בקטע קיצון.
כן, ראינו אותו.
אוקיי, שנייה, בסדר, ג'ו אינגלס, הגענו ג'ו אינגלס, יוטה, סבבה, קווין סניידר, אז הוא, נגיד, מה, הוא טופ 10 מבחינת מאמנים?
יכול להיות, יכול להיות, במצב נוכחי, בטופ 10 שאני שמתי לעצמי, אז פופוביץ', סטיב קר, מייק דאנטוני, קרלייל, ריברס, סטיב קליפורד, טרי סטוץ, וסימן שאלה על פיסדייל, וולטון וסניידר.
איפה בן סטיבן? איפה סטיבן?
מה זאת אומרת?
אמרת סטיבן שם?
אני לא, אתה יודע מה, נתתי לך את זה בגלל שאתה אוהד בוסטון.
מה זאת אומרת? זה היה ממש...
לא, יכול להיות ששכחתי אותו, יכול להיות ששכחתי אותו ברשימה.
ברי סטיבן סמאמן.
סטיבן סלפי דעתי הוא טופ 5, אם לא טופ
3. לא, לא, לא להיסחף, אנחנו לא שעמוד, אבל לא, אתה צודק. לא, הוא ברשימה. ושמתי שלושה, זה יוצא 10, ושמתי שלושה בסימני שאלה.
מה עם טורונטו? שנייה אחת רק.
לא, זה העניין. העניין עם דווין קייסי, הוא מאמן הגנה מדהים. אתה לא יכול להגיד שההתקפה שלהם גורמת לך לראות כדורסל.
זה כדורסל NBA מגיל.
סטיב קליפורד?
כן, סטיב קליפורד נראה מבוא לפקיד דואר, אולי מתחת לפקיד דואר.
הוא גם היה פקיד דואר רוב חייו בערך. הוא כאילו היה מאמן, עוזר מאמן.
באמת, כאילו פרורי להחריד, אבל שרלוט קרה שם תהליך, שרלוט הפכה להיות קבוצה עם DNA.
הוא גם נבחר לידי ג'ורדן.
נכון, שאני לא יודע מה זה אומר בימינו, אבל... בוא נגיד שרואים שם תהליך והקבוצה הופכת להיות משנה לשנה טובה יותר, שזה המדד בסוף אצל
מאמנים. שם הקבוצה מגניבה.
כן, נכון.
כן.
אז אני שם אותו שם.
טיבודו?
טיבודו, אתה רואה שהוא די מתרסק השנה.
אוקיי, בסדר, טיבודו, שנייה, לפני שאנחנו...
שוב, מאמן הגנה מדהים.
מאמן הגנה, בן אדם ששינה את פני ההגנה ב-NBA, בבוסטון סלטיקס,
לא שהוא אימן שם, הוא היה עוזר מאמן, אבל הוא בעצם שינה את פני ההגנה. אנחנו רואים ששיקגו קרסה בלעדיו, הוא בעצם הגיע להליך במנסוטה, וההליך קשה. אבל
ציפו ממנו שמנסוטה, תראה, מנסוטה כבר התחילה את ההליך לפניו, זאת אומרת, אמרו, היה שם, זה היה...
דיברו על 50 ניצחונות.
זה היה עדר בלי רואה, הם לא יהיו בפלי אוף השנה.
הם לא יגיעו ל-35 ניצחונות כרגע.
זה נראה לא טוב. אני מודה שלא ראיתי אותם מספיק השנה משחקים, ראיתי אותם רק פעם, פעמיים משחקים, אבל ברור שלא, הוא לא הובא בשביל זה, ואנחנו כמובן עוקבים כי...
לפי מה שאני קורא, לא ראיתי מספיק גם, אבל נשמע שזק לוין צריך למצוא את עצמו בחוץ.
הוא שחקן מאוד מוזר.
הוא הוג.
הוא באמת חולה כדור בצורה ש...
יכול להיות שיעשו לו טרייד. זק לוין, דרך אגב, זה סוג של לוס אנג'לס לייקרס, אתה יודע.
מסכים, מסכים.
יש לו גם את כל התכונות שווים בבוסטון.
תחשבו על תחרות הטבעות השנה, זק לוין.
צבע.
שחזור זק לוין נגד גורדון בתחרות הטבעות, ו... תוסיפו את לארי נאנס ג'וניור, שעשה את דנק השנה, לדעתי, די בבירור, והכניס, עשה פוסט, המציא מחדש את הפוסטר, כן? כן. דנק המאה אולי אפילו.
זה היה דנק מ-NBA ג'ן. זה היה כאילו, הוא חפץ מעל ה...
התיישב לו על הכתפיים, היה אש על הכדור.
וייס מבקש להוריד את הפרצוף שלו מכל הקירות של ילדים בעולם, ושישימו מישהו אחר.
כן, לגמרי. אז טוב, אז איפה, מה נשארנו בעצם? לא דיברנו על טרי סטוטס, וזה היה לי חשוב לדבר עליו.
אוקיי, בואו נדבר על טרי סטוטס.
מה שקרה בשנה שעברה...
זה אגב שם יהודי גם כן, דרך אגב, אפרופו. הוא בטוח
הוא נראה יהודי, אבל אני לא יודע, הוא לא חושב שהוא יהודי. פורטלנד השנה אמנם פחות טובים, אבל מה שהם עשו משנה שעברה, עם קבוצה שלא שמרה, עם קבוצה שהיה באמת דמיאן לילארד וכל השאר, התקפה שלהם הייתה סופר יצירתית, הוא... אלוף בתכנון מהלכי כדור אחרון, ברמת הטיפ לסל, אליופ, דברים כאלה, מאמן מאוד מאוד שיטתי, והיה כיף לראות אותם בשנה שעברה, אז אני שם אותו לגמרי ברשימה הזאת. יש עוד כמה מתנדנדים.
אבל השנה הם די...
הם במאזן שלילי.
במאזן שלילי, ודמיין לילארד שם עצבני על כולם, ועושה קאזנס על כולם.
יש עוד משהו שאתה שואל את עצמך, אנחנו מציינים את סטוץ, אבל כך מאמן כמו פרנק ווגל, שעשה תקופה מדהימה באינדיאנה, מדהימה.
הרבה מאוד שנים באינדיאנה.
ופתאום אורלנדו נראית קבוצה לגיטימית, עוד פעם, בעונה הראשונה שלו.
שאגב, הוא מנסה שם מלא דברים, הוא עושה שם כל הזמן
קבוצה שבתחילת העונה נראתה כהכי גרועה בליגה, והיא כבר ממש לא.
טוב, יש כמה באמת גרועות ממנה. הקבוצה הגרועה בליגה היא כנראה ברוקלין עדיין. עזובתי ממאזן. ברוקלין זה פשוט, אני לא יכול לראות את הדבר הזה.
ראיתי משחק של ברוקלין. זה באמת היה נורא. אתה ראית משחק של ברוקלין?
כן, אחד, שידרת? אחד, שניים, שנה שעברה, לא, ברוקלין,
לא,
קליבלן.
לא, השנה.
לא, השנה. לא.
שמע, זה...
ראיתי אותם, אבל לא שידרתי אותם.
זה נורא.
זה נורא.
אתה אומר, וואו, כאילו, מישהו שם שם הכסף, כאילו זה
כמה. ימבה.
יש להם, כן, יש להם תקציב.
עשרות מיליוני דולרים.
זה עובד זה, זו הקבוצה היחידה בליגה שמפסידה כסף. היחידה בליגה.
באמת?
וכמעט בלתי אפשרי להפסיד כסף בליגה הזאת.
עכשיו, מועדון ממוצע ב-NBA שווה מעל מיליארד דולר. אוקיי, מעל מיליארד דולר.
לא, אני לא חושב שזה ממוצע, אבל יש לך...
ממוצע.
ממוצע, ממוצע. כן.
שוב, יש כאלה שמקפיצות את השוק, ברור. זה ברור, לייקרס וניקס, כאילו רמה מעל כולם בקטע הזה, שווי שוק ומרצ'נדייז וקהל ותיירים שבאים לראות וכו', אבל ברוקלין טוב, ברוקלין ביודעין, היה שם בעל בית שלא אכפת לו לשפוך כסף, ויותר מזה, גם ניסה לזכות באליפות רדי מייד מהרגע להרגע, ושילם על זה בחוזים נוראים
הרבה
שנים קדימה.
כן, קווין גרנט, פול פירס,
כן, בסוף הקריירה של הסוף של הקריירה.
כן, הביא אותם אחרי שהם כאילו...
כן, טוב, אז פרגענו להרבה אנשים.
אז רק בואו נעשה...
לא דיברנו מילה על טיירון לו.
קשה לי להגיד לך, זה לא מספיק זמן בליגה. אני חושב שהוא עשה דברים מדהימים, ולא פרגנו לו פה מספיק בארץ. למשל, על ההחלטה שלהם לספסל את מוסגוב ולהפסיק לשחק איתו לגמרי, כי הליגה השתנתה. החלטה גדולה של מאמן.
לפי מה שכולם כותבים, הדבר הכי חשוב שהוא עשה, פשוט שטף את לברון, לילה אחרי לילה.
הוא לא מפחד לדבר לשחקן כמו לברון, דיוויד פחד, לא יעזור כלום, דיוויד פחד על משרתו, ושילם על זה מחיר.
בטוח שגם לו מפחד על משרתו, פשוט החליט שזה הדבר נכון כדי לשמר אותה.
אולי, אני חושב שמה שיש פה זה שיתוף פעולה מלא בין טיירון לו ללברון ג'יימס, וגם במובן הזה שלברון ג'יימס אומר, טוב, יאללה, תשטוף, כאילו, אני איתך.
עזוב, אני אתן את הדוגמה שכאילו היה את המשחק בממפיס שהם החליטו שהם לא מגיעים עם הכוכבים.
שלושה מהם, כן.
שלושה כוכבים, ושאלו את לברון בסוף מה הוא חושב על זה, והוא אמר, it's the coach's decision and I do what they tell me. אוקיי, אתה, עושה מה שאומרים לך. כאילו אם הוא הגיע למצב שהוא מפרגן ללו, שהוא עושה את מה שהמאמן אומר, הוא במקום טוב.
אוקיי, השאלה, אוקיי, בוא עכשיו...
עוד אליפות השנה, והוא יהיה כזה כמו אריקס ספלוטרה כזה,
ספולסטרה, ספולסטרה גם גידל קוהונס, כאילו בהתחלה אמרו שהוא הבובה של ריילי וזה.
בן של מאמן מפורסם.
ספולסטרה הוא גם כן אישיות מעניינת.
כן, אבל שם במיאמי זה פט ריילי. כלומר, פט ריילי הוא המטריה המקצועית, אז... השאלה פה, אסכולות, כן? אנחנו רואים בכדורגל מאוד, שיש אסכולות מאוד ברורות של, של הגגן פרסינג, שזה קלופ מייצג ו...
כמעט סיימנו פרק בלי.
נכון. אמרתי גגן פרסינג.
מסתער חבר'ה.
זה נשמע כמו קטגוריה בפורנו, אגב.
כן. זה כן.
איך הגענו לזה?
זה הרבה לחץ. זה לחץ לכל
מיני כזה. זה גנג בנג, גגן פרסינג. אוקיי, קיצר.
אסכולות, כולם מדברים על אותו דבר. Pace and space, כולם מדברים על הדבר הזה.
אבל יש לך את האסכולה של נגיד מקווין, אתה יודע, קווין סניידר כזה, שהוא מדיוק יותר מהאזור הזה. יש לך את גרג פופוביץ', שזה בעצם אסכולת פופוביץ', אפשר להגיד, שסטיב קר הוא חלק משם, חלק מפיל ג'קסון. יש לך את אסכולת פיל ג'קסון. כלומר, איזה אסכולות יש ב-NBA היום?
מה שקורה כרגע, שהיה ברור, אנשים אני חושב קצת דפדפו על אחת האליפויות המדהימות שהיו ב-NBA אי פעם, וזאת האליפות של סן אנטוניו בעונה אחרי שהם הפסידו למיאמי. זה יוצא 13-14 לדעתי.
כן.
כשהם פשוט פירקו לחתיכות את מיאמי, וזה היה נראה ממש בוגרים נגד נוער, והם שיחקו בשיתוף פעולה, ופטי מילס, ושלשות, וכל הכיוונים, ואתה מאיפה זה יבוא, ואז זה וקוואי וזה, והחלפת המשמרות. אז כולם אמרו, אוקיי, עכשיו כולם הולכים לשחק ככה. וזה לא קרה. אטלנטה ניסתה לשחק קצת ככה, בשיתופיות, במסירות,
בקומצן חסר אגו. המאמן שלה הוא...
בדנאוזר, כן.
בדנאוזר הוא בעצם...
בן טיפוחיו של פופ.
בן טיפוחיו של פופ.
יפה. וזה לא ממש קרה. אתה רואה הרבה יותר קבוצות שמנסות לשחק דווקא גולדן סטייט, כן? להעיף המון שלשות, לשחק מהר מאוד.
כי הקהל רוצה את זה גם, כן.
כדורסל נרקומני, מייק דאנטוני, שאגב לא הוזכר כאן ועושה עונה בינתיים יוצאת מגדר הרגיל.
מייק דאנטוני הוא בעצם הראשון שמשחק את הכדורסל של גולדן סטייט, משחקת עכשיו.
15 שנה קודם.
15 שנה קודם.
פיניקס שם,
פיניקס זה
דאנטוני. אז מייק דאנטוני, למשל, הקבוצה הזאת של יוסטון הייתה תפורה עליו.
כששאל את המארי, מה הוא חושב?
נכון, ודנטוני, כשאתה מסתכל כרגע, והיה מאמן די כמעט גמור ב-NBA, אחרי קדנציה נוראית.
עם שפם כזה.
והשפם המורמוני הזה, הוא לא מורמוני, אבל השפם המורמוני. אז מייק דנטוני...
שפם לרי ברד.
כן, ותראו את יוסטון, זה מטורף מה שקורה כאילו כרגע. קבוצה שאף אחד לא נתן לה צ'אנס, והיא תגיע ל-50 ניצחונות בטוח, או קרוב לבטוח.
אם זורקים 50 פעם לשלוש, אתה יודע, אז...
הקצ... זה באמת, זה כדורסל על סמים...
ספידים.
אחרים, ספידים אחרים. אבל אני חושב שכולם אוהבים לדבר עכשיו, pace and space, והשחקנים שזה מצריך, 3&D, אתה יודע, יש את כל הדברים האלה שאנחנו שומעים כבר כרגע. אני מניח שהליגה הולכת באמת לכיוון הזה של לשחק נורא מהר, כי מי שמנסה לשחק היום איתי נראה דינוזאור, אז עובר את ממפיס, שזו דוגמה קיצונית של מישהו יחסית עם כאלה.
שיקגו, ממפיס, כל מיני כאלה שהם לא יגיעו באמת רחוק.
זה ברור שאתה צריך שחקנים עם כושר ועם יכולת ספיגה לעמוד בקצב הפסיכי הזה של המשחק היום.
ויכולת קליעה.
ויכולת קליעה. תשמעו, העניין ש...
אז זה הסוד שמאמנים להביא שחקנים ממש טובים.
מספר השחקנים
היום... ביל סימונס, אגב, שנייה, ביל סימונס כמעט ולא מתייחס למאמנים, גם בספר שלו, בסקטבול גיא, כאילו הוא לא מתייחס כמעט למאמנים, בגלל שהוא אומר שבסופו של דבר, מה שקובע ב-NBA זה שחקנים, זה לא מאמנים.
אוקיי, אני נוטה יותר לגישה הזאת, באמת, ובגלל זה אני אוהב דווקא מאמנים מקובעים, אין לי בעיה עם זה. אני מסתכל על... אפילו קחו את קוואי לנרד, שהוא היום אחד מחמשת השחקנים הטובים בליגה, קרוב לוודאי.
אבל זה תוצר של אימון.
יפה. רגע. קוואי לנרד היה מיידי כדור ברזל לשלוש כשהוא הגיע לליגה.
25%.
אוקיי? כן. ועכשיו הוא נהיה מפלצת.
עדיין טוב מג'ורדן.
היא בחוץ, נכון. והזריקה שלו אפילו הפכה להיות די נאה, כשבהתחלה היית אומר איך אפשר לייצר את הדבר הזה. הליגה מכוונת לדבר הזה, היום אתה לא יכול להיות ב-NBA בלי קליעה.
רק שנייה על קוואי, כן? המאמן, הקליעה של סן אנטוניו, אינגליש שמו, הוא בעצם... קודם כל יש לו איזה תיאוריה שהוא אומר, אני יכול לשפר את כולם לשלוש, אז את קוואי לנרד הוא פשוט ישב איתו, ולא ישב איתו, התאמן איתו, וזה.
חומר גלם נהדר, תמיד טוב, וכל מי שרוצה את זה.
אבל המשך, המשך.
אז אני מניח שזה הכיוון של כולם, לשחק מאוד מהר. אני חושב שתהיה עדנה מחודשת לזריקה מחצי מרחק. יש יותר ודאי שחקנים שמבינים היום שאוקיי, אם יש סנטרים מאוד דומיננטיים בצבע, וכבר מתחילים לשמור על השלשה חזק, ולצאת עליה בפראות וכולי, אז לא תהיה ברירה אלא למצוא מחדש את המיד ריינג'. זה שוב, זאת תהיה זריקה שמיוחסים בשנים הקרובות, כלומר, אלה שיש להם את הרישיון לעשות את זה, אבל זה גם הולך לכיוון הזה. ובעיקר מאוד מעניין, תשמעו, מה שקורה בשנים האחרונות, יש המון קבוצות טובות בליגה שכיף לראות אותן. אנחנו מנינו פה 10 מאמנים, אני יכול בקלות להביא לך 15, שזה חצי מהמאמנים בליגה, שהקבוצות שלהן ממש מעניינות. וזהו.
ונראה גם שיש עכשיו גם טיפה יותר יציבות בעמדת המאמן. כלומר, סטיבנס כזה, אתה יודע, כאילו הביאו אותו בשביל, אתה יודע,
כן ולא, כי הייתה את הקפה של בלט שמאמן עם מאזן חיוב, הליגה די נכנסה לפאניקה על הקטע הזה על פיתורים של מאמן בעמדה מצליחה אחרי שנה וחצי, אבל אני מסכים איתך שמנסים לבנות עוד פופוביצ'ים וזה דבר חיובי, בעיקר כדי שהמאמנים, אתה היום בליגה שמבחינת כאילו אייקונים של אימון ואנשים שבאמת כאילו בדרגת האליל, זה פופוביץ' ודוק ריברס, אין עוד כאלה. אז אולי ליצור אותה עוד כמה.
אוקיי, אפרופו, בהתחלה דיברתי על שחקני NBA ששמים סוודר וכאילו הולכים לרקוד, אז אני לא מדבר על שחקני NBA, אני מדבר על האמא מגולדן סטייט ששמה סוודר.
איזה אלופה.
זה אלופה לאללה, חייבים לראות את זה, מאם סוודר, NBA, חפשו ביוטיוב, אולי נעלה את זה אחר כך. דניאל זילברשטיין, ערוץ הספורט.
או, 13.
תודה רבה לך.
תודה חבר'ה,
תודה רבה.
שיהיה בהצלחה.
ביי ביי.